עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2.
נותנים פה זה, מה קורה? נעלם לי הדף, טוב, לא יודע, מוזר. מוזר מאוד, מלוצ'קה, תעשי שם עוד איזה חיספריפוס, בחיית מעלי. כן, בוקר טוב, מה קורה?
מה היה על הדף?
לא, הדברים שאני רושם לי ככה לפני התוכנית, אז מישהו כנראה לקח את זה, הוא רוצה לשמור את זה, למכור את זה באיביי.
הפעלתי עליך פגסוס, צייצת?
זהו, שלא הספקתי גם...
נו, אלוהים, לפחות תגיד, אני מחפש פה את הציוץ הזה בנרות, הפכתי את הטוויטר.
לא, אני אגיד לך מה, בוא נעשה, תעשה איתי את זה ביחד, שיר סיום. מה אוכלים היום? מה בא לך לאכול?
תשמע, אני בדיאטה, אני אוכל לחם כוסמין קל.
לחם?
כוסמין קל עם גבינת פילדלפיה רזה.
קל, שנייה, כוסמין, מה זה כוסמין קל? יש כוסמין, מה זה קל?
יש גם כוסמין מלא ויש כוסמין קל.
חייך.
כדי, אתה יודע, להוסיף חטא על פשע.
לא יאמן. עם גבינת?
פילדלפיה, אבל 9%.
פילדלפיה. רזה. 9%, אתה אומר, 9%. וזהו. מה עוד אנחנו צריכים? אנחנו לא צריכים שום דבר. פיזור לאן?
למכלאות.
למכלאות, למכלאות. יפה. בן כספית או בברך אתה רשום פה? זהו, צויץ. התקשר, מתקשר.
כל דבר תופס. אין לי שום בעיה גם עם בבר, כל עוד זה מזכיר את אמא שלי. שיהיה בבר.
כן. יפה.
אז אין לך כלום, כאילו, באת, מצד שני, יום חמישי, אז אני, אתה יודע, ביום חמישי אני, יש לי את ההוראות של עצמי, של לא להתרגז, כי אני צריך להתחיל לכתוב. מצד שני, עדיף בהרבה לכתוב כשאתה מרוגז, האמת.
זה נכון.
נכון?
ברור, כי הטור יוצא יותר אמוציונלי.
אתה יודע, זה, אחרי שאתה כבר 30-40 שנה בתחום, אתה שואל את עצמך, כשאתה מביא מרוענים, בעיקר לטלוויזיה, מה צריך לעשות כשהם יהיו טובים? בריאיון.
כן.
יש לך את הקטע הזה? אתה מביא בעצם, יש לך פאנל קבוע, אבל למשל...
לא, אבל ריאנתי הרבה אנשים בטלוויזיה.
למשל, היה את התרגיל הידוע, כששימון פרס מגיע,
כן.
הייתי שוטל בחדר ריפור, בקבוק יין פתוח עם כוס.
וואלה.
כן. וזה היה משחרר אותו, היה אש ולהבה, היה כמובן פרס, אגב, פרס, רבין, האמת, כל... לרגע, למה כל? בוא נספור, אלה שאני הכרתי. שמיר לא יודע אם שאתה בכלל.
לא.
מה שכן, נסע כל צהריים מבלפור, סליחה, מהמשרד לבלפור.
לישון.
אכל את האוכל ששולמית הבולגריה הכינה לו, ודפק שנץ. לא חשוב מה, התהפך העולם. צודק. אחר כך רבין, טוב, יודעים שהוא שתה. מצד שני, הוא ידע לשתות. הוא לא, אני לא זוכר. אני לא מכיר מישהו שראה את רבין שיקור.
כן.
אחריו פרס שתה ועוד איך שתה, ודווקא זה כן היה משפיע עליו. מה בא אחרי פרס? נתניהו. נתניהו לא שתיין.
לא.
הוא, זה, בעצם נתניהו, עוד פעם, אני לא רוצה לשוות אותו אליי, כי מי אני ומי הוא, אבל הוא זה שהוא ישתה באירועים חברתיים והכל, אבל זה לא דבר שבא לו טבעי, זה לא דבר ש, שהוא רוצה לעשות.
מי, ביבי? מה?
ביבי.
לא, לא שותה. שותה קצת, אבל לא...
בדיוק, זה, לזה התכוונתי. כן. אולמרט, רגע, מה ביבי? ביבי, אחרי ביבי... רגע, דילגתי על אולמרט. דילגתי, סליחה, שרון היה לפני. בוא, מה עשיתי? עשיתי פה קולאז'. סליחה, ברק. ברק שותה ועוד איך.
כן.
מאוד אוהב.
וואלה.
לא משתקר, לא מאבד שליטה, מאוד אוהב. אוהב וודקה, אוהב וויסקי. אגב, זה, נדמה לי פרסום שלי, זה הרתיח. את החבר'ה בדיוני השביעייה בין 2009-2013, את כל השרים שהיו עושים את הדיונים במתי המוסד. אתה יודע למה היו עושים את הדיונים במתי המוסד?
למה?
בגלל הבר, יש שם בר. אז הם היו יושבים ביבי וברק עם סיגרים וכוסית וויסקי, לדעתי זה לבני בגין התחרפן מזה. ומישהו בסוף אמר להם, חבר'ה, לפחות,
אל תחייכו, לפחות אל תחייכו.
צודק. זה ברק, אחרי ברק בא שרון. שרון אהב לשתות, אתה יודע מה הוא שתה?
מה?
הוא שתה שנדי.
זה של נשים, שנדי זה של נשים.
אני לא יודע, אבל זה דבר, אתה יודע, זה רוד סטיוארט עשה את הפרסומת לשנדי, דעתי ב-90s או ב-80s. הוא ידע להוריד כוסית וויסקי, אבל הוא לא היה, לא ברמה של פרס, לא ברמה של רבין, לא ברמה של ברק. אחרי שרון בא אולמרט, אולמרט ישתה איתך כוסית יין כמה שיותר איכותי, אגב, הוא הרי פיינשמקר, אבל הוא לא מהשתיינים. ואחרי אולמרט הגיע נתניהו, ועליו כבר דיברנו. בנט, אין לי מושג.
לא נראה לי.
אין לי מושג. זה יובש, אה?
כן.
טוב,
אבל מה שיפה אצל בנט, שהוא יומיים בתפקיד, עוד יומיים הוא מסיים את התפקיד, אבל הוא מציע לתווך בין רוסיה לאוקראינה. תגיד, הוא כאילו, הוא הכל טוב, כאילו מה... זה לא רציני, אתה מבין? אתה מבין מה אני אומר שזה לא רציני?
לא
בוא נע, אתה ינוקה, כאילו, יש פה מדינות, מנהיגים, אנשים, שנים בתפקידים, שלדון לומר עשרות שנים, מעצמות. הוא נכנס לפני יומיים לתפקיד, הוא מציע לתווך בין רוסיה לאוקראינה. זה נשמע לך רציני הדבר הזה?
ברור, הרי מדובר מכיוון שגם בנט יודע שהם לא יבואו לפה. זה ברור לגמרי שמדובר בתעלול נחמד של תשומת לב ויחסי ציבור. קודם כל לא מציע לתווך. הוא מציע לפוטין ולשו אסמו, הנשיא או ראש הממשלה באוקראינה, לבוא לירושלים, עיר שקדושה לשניהם, לעשות סיור בכנסיות, מגרש הרוסים אפשר, או לייצר שם, ולעשות פה ועידה של, של לנסות להגיע לזה, לפתרון המשבר. אבל עזוב, זה בשוליים. הכנתי לך כמה דברים בכל זאת.
אוקיי.
הראשון הוא כדי שנחייך. אל תיקח את זה יותר מדי ברצינות. הנה, אני מבקש את זה, את כמובן את איציק וחני. אבל תקשיב.
עוד פעם איציק וחני?
כן, אבל הפעם זה רלוונטי, בוא.
400 אלף בשעה, כל הכבוד.
זה פשוט, הייתי אומרת מבזה לעשות דבר כזה.
אילון מגל, קצת לא מכבד את עצמך, אילון מגל.
מה הוא רוצה להשיג בזה, מה?
כן, הוא לא שאל את ביבי, הוא עקף את ביבי ועושה מה שהוא רוצה וזה לא מכבד.
כל הכבוד לביבי, אני לא חושבת שחסר לו כסף בשביל להציל את עצמו ממשפט, ואני חושבת שקמפיין כזה עושים לאנשים שבאמת זקוקים. ממש חצוף מה שהוא עשה פה. זה משפט של מיליונים, נו, והציבור צריך לממן את המשפט? לא הבנתי. לא מספיק מה שהציבור עושה למענו ומסתבך וחוטף מכות וחוטף תיקים במשטרה? ושחני זרקה חטפה מכות בחריש, הוא לא ידע לדבר בתוכנית שלו אינון מגל. הוא לא ידע להגיד כלום, שרמי שובר את הראש שלו עם עורכי דיני ולאסוף כסף, כי אנחנו נפגעים, זה הוא לא עושה קמפיין. עם כל הכבוד לביבי, ויש לי הרבה כבוד, בכיס אחד הוא סוגר את משפט. ובן כספית מדבר ומעלה שידור של רמי או שלנו, למה אתה מעלה את רמי? מי זה רמי? הוא שולי רמי. אף אחד לא מתחבר אליו.
כן, אינון מגל, אתה קצת נפל על עצמך.
בצד אחד שחק אותם מגן על ביבי, בצד שני מלכלך על התומכים שלו.
זה לא יפה, אינון מגל.
תשמע, קודם כל אני מביא את זה כדי להראות שבארוגות הביביסטים רעש מאומה, הצבא הולך לעסקת טיעון, יוצאים למלחמה, לא יודע, בקיצור, קודם כל כי הזכירו אותך ואותי וזה נחמד, שנית כי יש באמת בלבלת ויש באמת טרפת ויש באמת שטיח שנשמט מתחת לרגליים, וכדי להשלים את זה בואו נפרגן עכשיו לעמיתנו המצוינים ניסים משאל הגדול וגיא פלג, הלו דמבו, זה כמובן, אני אומר, בגלל ארץ נהדרת, גיא פלג התותח, שהרגע ראינו את דוד ביטן, שמעת את זה, אינון?
לא שמעתי את הרעיון,
שקראתי את הציוטים. אז תשמע את הקטעים, כי אני נפלתי מהכיסא ובקושי קמתי, כי אתה יודע, אני כבר לא צעיר, הנה.
ואני אומר לך, חד וחלק, הוא מסוגל להקים ממשלה,
כלומר,
ללא שום אם... בעיות, ולהחזיר את הליכוד לשלטון.
מה שאתה אומר בעצם זה, שאם ישראל כץ יהיה יושב ראש הליכוד, הוא יצליח לפרק את הממשלה הנוכחית, ולהקים ממשלה בראשותו?
נכון.
איך? תסביר לי מספרית, איך?
אני לא יכול להיכנס לזה כרגע, אבל תאמין לי שזה נכון.
כלומר, יש מגעים כבר?
אני לא אומר סתם דברים. יש לו יכולת להקים ממשלה ללא שום בעיות.
לא, לפי מה שאתה אומר, יש כבר דיבורים.
יש גם דיבורים, כן. אמת. אם נתניהו, מרצונו החופשי, יפרוש, הוא יצר את הסיטואציה הזאת, שיש סיכוי כזה, ולכן בפוליטיקה הישראלית, מתחילים רחש בחש בעניין הזה, אתה יודע את זה, זה דיבורים. זה לא אומר שבגלל שאנחנו עכשיו פוגעים בו. הוא יצר את הסיטואציה הספציפית הזאת, ולכן הוא לא יכול לבוא בטענות לאף אחד.
טוב, הוא בטח גם לא יבוא בטענות, אבל אני לדערכתי המלומדת, הבן שלו תכף יבוא בטענות על הראש של ביטן בטוויטר או משהו. כן, את תגובתך, בכל זאת, דוד ביטן.
לך ואיציק או לדוד ביטן, למה אתה רוצה שאני אתחיל?
איציק וחני זה הייתה אתנחת הקומית. אם אתה רוצה, בבקשה, לבריאות, אבל...
קודם כל עברנו את 3.5 מיליון, שזה יפה, כן?
יפה, השאלה היא רק, אתה יודע, אני רוצה רגע שנייה, אני יודע שאני מפריע לך.
למרות איציק וחני.
אני יודע שאני מפריע לך ולא נותן לך לדבר, אבל בכל זאת, מכיוון שלהערכתי, הכסף הזה לא יגיע בסוף למשפחת נתניהו.
לא, אבל לא.
לא חשוב, אני הרי אמרתי...
אני דיברתי אתמול עם גורמים בכירים משפטיים, בכירים בכנסת, הבהירו לי חד משמעית שאין מניעה שהוא יגיע לנתניהו.
בסדר,
זה נמצא בתוך, אתה יודע, האפשרויות של ועדת האתיקה להחליט כזה דבר. וועדת האתיקה ברגע שתתכנס, והיא תתכנס הרי מתישהו, המשבר הזה יסתיים, ותהיה ועדת האתיקה, הכי ריאלי לדעתי שלא תהיה שום בעיה והכסף יגיע, ואם לא, יוחזר.
רבותיי, תצייצו ינון מגל, ועדת האתיקה תתכנס, סוגריים, תכתבו...
יש ספק שהיא תתכנס?
כן, סוגריים, תכתבו...
לעולם בעת לא תהיה יותר ועדת האתיקה?
סוגריים, תכתבו, היא קודם כל צריכה לקום, מי שמונע את הקמתה זה נתניהו, זה כותרת.
אדרבה ואדרבה, מי שמונע את הקמתה זה נתניהו, ואם הוא ירצה את ועדת האתיקה, אז תקום ועדת האתיקה, לא?
והוא ירצה את ועדת האתיקה, לקבל את הכסף, לא כדי שהכנסת תתפקד. כשהיינו קטנים היינו כותבים משל, מה שהיה להוכיח. עכשיו לעצם העניין.
תחליט מה הנקודה, אם הנקודה היא שהיא לא תקום, אז אם זה בידיים שלו, אז היא תקום. עכשיו אתה אומר, אם היא תקום, וזה בידיים שלו, אז הוא לא בסדר. תחליט מה הוא לא בסדר.
הנה החלטתי, א', יש הרבה נקודות, לא חייב נקודה אחת. כן. אחד, הוכחנו עכשיו שהוא יכול לשתק את ועדת, את פעילות הכנסת בכלל, כי הוא לא משתתף גם בשאר הוועדות, והקמת ועדת אתיקה, עד שזה קשור לכסף שלו, ואז הוא יקים אותה, עודנו בזה. ולגבי הכסף, אני מנסח מחדש, אני מקבל את מה שאמרת. אם וכאשר הכסף לא יגיע, למשפח נתניהו, אז תזכור גם מי החברים שלך, מי עובדים איתך.
הכסף יוחזר לבעליו.
לא, אתה יכול גם להתשפר אנשים בסביבתך.
אם אני אתשפר מישהו, זה יצר הנתניהו, לא אותך.
טוב, ניסיתי.
בסדר.
עכשיו ברצינות.
עכשיו תשמע. לגבי ביטן, תשמע, ביטן. אין ספק שאנשים בוחנים את האפשרות, למרות שאני מבין שהאפשרות לעסקה מאוד קטנים, זה לא אומר שנסגרה הדלת לחלוטין, הכל יכול להיות, אבל האפשרות הזאת קטנה, בלכתחילה לדעתי היא לא הייתה גדולה, בטח לא עם קלון, אבל הכל יכול להיות. אבל הקרב הוא בעיקר... בין ברקת לקאץ, אתה מבין? מה שביטן מייצג פה, זה המלחמה נגד ברקת בתוך הליכוד. תשאל אותי למי יש סיכויים יותר גדולים להיות יור הליכוד אחרי נתניהו, לדעתי לקאץ מאשר לברקת. זו דעתי, אבל מה אני יודע, מה אני מבין, אני לא יודע.
אני שמח שאתה מאמץ דעותיי, לוקח לך קצת זמן. אמרתי לך ביום הראשון סיכויים מזריים, אתה זוכר את זה? ביום הראשון. כשכולם דיברו שהוא תכף חותם.
אתה מדבר על העסקה.
על העסקה. עכשיו לגבי נתר הקץ, מאוד מעניין מה שאתה אומר, ואני בכלל לא מזלזל במה שאתה אומר, במה שקשור בליכוד, כי אתה די חפור שם.
ממש לא חפור שם בכלל. בכלל
זה,
לא.
זה מחמאה מה שאמרתי.
אבל זה לא נכון.
לא, אבל אתה יש לך, בוא, אני חושב שאתה בלי לדעת חפור שם. אתה בכל זאת, זה אנשים...
בוא, אני מקבל מספיק מחמאות, שאני לא צריך גם מחמאות לא נכונות.
אתה לא חפור שם, אתה סתם מתחפר. סליחה, מה יהיה? בקיצור, אני לא חושב, אני לא חושב שיש לישראל כץ סיכוי לקחת את הליכוד, אבל תשמע, יש פה הרבה מאוד מזימות. ישראל כץ הוא פוליטיקאי מאוד מאוד מיומן, יותר מיומן מניר ברקת. מצד שני, לליכודניקים, תקשיב לי, יש חושים בריאים. הם רוצים שלטון, אני לא אומר את זה לגנאי. הם רואים את הסקרים שצריך לציין, שאנחנו הראשונים שהבאנו את הסקר של 29 מנדטים, בינתיים אחרינו יצא עוד סקר עם 29 מנדטים, ולפני יומיים או שלושה בישראל היום יצא סקר עם 29 מנדטים לניר ברקת. יהיה להם קשה להתעלם מזה, בכל מקרה יהיה מעניין, אבל הכי מעניין זה, שאומר לך ביטן שכבר יש מגעים, ואומר לך ביטן שאם ביבי לא היה שם, עכשיו הליכוד היה בשלטון, עכשיו, לא בעוד יומיים. אני לא יודע על מה הוא מתבסס, אבל זה מעניין לשמוע, כי ביטן גם חפור בליכוד.
זה מסוג הדברים, הכותרות, אתה יודע שזה קצף על פני המים, נו, נתניהו עוד לא הלך, בוא, אם הוא ילך, יהיה מספיק זמן. זה קשקושים, נו, שטויות, באמת שטויות. זה לא רציני. נו, ואם הוא נשאר והוא לא הולך, אז מה כל הדיבור? אז מה דיברנו, מה בזבזנו את הזמן, במקום לדבר למשל...
בינתיים היה לנו מעניין.
כן, אבל...
תקרא, תשמע ציוץ של לימור לבנת, אני חייב איכשהו להעיר אותך הבוקר.
כן.
באחד הימים הקרים הללו, כששמעתי על יוזמה לקמפיין מימון המונים, חשבתי לתומי כי מדובר באחת היוזמות המבורכות לנזקקים או ניצולי שואה שנאלצים לחיות מקצבת זקנה, אלא שהתברר לי שמדובר בקמפיין המוני למימון נתניהו, לטור המלא. כן, אתם יכולים למצוא את זה בטוויטר.
כן, לימור לבנת באובססיבים, יש הרימות של אובססיבים על נתניהו, כל מיני אנשים שלא קיבלו ממנו תפקיד, כן קיבלו, ואז נזרקו, ואז כזה, ואז נפלטו מהליכוד, לא ממשו את עצמם פוליטית, מרגישים מתוסכלים, אוכלים את הכבד, כל היום. הרימות של מתוסכלים, ככל שאתה בן אדם יותר מצליח, ככה יש יותר קנאה, עין הרע. אני למשל קורא כל בוקר תהילים נגד עדיין הרע. למה כל כך טוב לי ואני לא סופר את זה? כי ברוך השם, אני קורא גם פיתום אקטורת וגם תהילים, ואני שומר מפני עין הרע, אתה מבין? כן, פיתום אקטורת. פיתום אקטורת. אני...
מה זה זה?
פיתום אקטורת. רוצה שאני אקרא לך את פיתום אקטורת?
לא שאלתי, סליחה, חוזר
בי. אני קורא כל בוקר תהילים, קורא פיתום אקטורת, מניח תפילין, אומר שמה ישראל, נגד עין הרע. יש כמות עין הרע עליי, הם אומנם 3% ממה שיש על ביבי, אבל הוא מעל הטבע. אני לא מעל הטבע. אני בן אדם...
אני רוצה לשאול רק כשיצא לך השיימינג הגדול, אני מניח שזה שבועיים שלושה חיפפת עם הטילים.
לא קראתי אז.
הבנתי.
לא קראתי אז.
עכשיו אתה מאתגר אותי לייצר לך שיימינג חדש.
אתה הוא השם אלוהינו שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים, בזמן שבית המקדש קיים. הסמים, כן. כאשר ציווית אותם על ידי משה נביאך, ככתוב בתורתך. ביאמר השם אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבנה זקה, בד בבד יהיה, ועשית אותה קטורת רוקח, מעשה רוקח ממולח תור קודש. ושחקת ממנה הדק, זה ממשיך וממשיך, מקסים, זה טקסט מדהים, מדהים.
עכשיו, בלי להתווכח אם זה טקסט מדהים או לא, אני מניח שכן. אתה באמת כאדם רציונלי שחי במאה ה-21, 2022, מאמין שפסוקים כאלה או אחרים שתקרא בבוקר, ימנעו מהתרחשויות שאינן תלויות בך לקרות?
כן.
אוקיי.
כן, אני מרגיש שזה מגן עליי.
לא, טוב.
ומאז שהתחלתי לקרוא את התהילים...
יש הבדל בין אתה מרגיש... שאתה אומר, זה מחזק אותי, אני מכיר מישהו, כולל אחד שאני מאוד קרוב אליו, וחייב לו הרבה בתחום שלנו, שאומר, אני קורא תהילים כל בוקר, זה מחזק אותי, זה אירוע אחד. האירוע שאני שאלתי עליו, זה אם אתה מאמין כאדם רציונלי, שבגלל שעכשיו קראת את זה, בן כספי שזומם עליך כרגע מזימה נוראית, לא חשוב איזה, פתאום איזה ברק יקה בו, והיא לא תקרה בגלל שקראת את זה.
זה אני לא יודע, לא, אני חושב שמה שזה עושה, זה מחזק אותי ברמה, ברמה שזה נותן לי שלדה כזאת של הגנה, אתה מבין? כלומר, שכל התקפות עליי, זה יכול לעצור את החיצים ואת הטילים, ואת כל הדברים האלה. זה מה שפעם הייתי מתרגש, והייתי מתערב והייתי, אתה יודע, כל מיני היה יכול לטלטל אותי, וואלה, אני צולח תקשיב. את המציאות בתענוג.
אז קודם כל, זה לטעמי, כן, צועקים עליי בוואטסאפ, תתחילו לריב, חבר'ה, אני מצפצף עליכם, אני אריב איתכם. לטעמי זה מרתק השיחה הזו, ומישהו כותב לי, מישהו שמבין, תגיד לי, עינון, שהטקסט הזה הוא בעייתי, כי כתוב בו מות יומת, ולכן אשכנזים כמעט לא קוראים אותו.
ואתה רוצה...
שמחתי לתווך
בוויכוח הזה. אז הנה אני אגיד לך שהיו חכמים גדולים בקרב עדות המזרח, שאמרו שהאסון שקרה ליהדות אשכנז בין היתר, בגלל שהאשכנזים לא ימצאו את הטקסט הזה שהוא אמור להגן עליך באופן בולט. למרות שלדעתי גם אשכנזים קוראים אותו כל בוקר, אבל הספרדים יותר מקפידים עליו, זה נכון. ואנחנו יודעים, ורק אמרתי לך, אמר מישהו כאילו על האסונות שקרו לאשכנזים.
תחזור בך, חבל.
לא שאני הרב עובדיה פה שפוסק איזה, אני רק ציטטתי דברים, לא בשם אומרם, אלא בשם שמישהו אמר.
תחזור בך, חבל. אתה יודע איזה אסונות קראו לאשכנזים? אתה עכשיו מה, מאשים אותם שכן קראו, לא קראו, לא...
לא, מה שאני אומר זה שמישהו אמר...
זה אגב לא רק לאשכנזים, לפני שהתנפלו עלינו, כן? שואה הייתה גם בצפון אפריקה, בואו.
לא, בסדר, זה לא... אנחנו אומרים אצלכם, זה לא אותו דבר.
אצלכם. אתה יודע מה, לדעתי, אם נחבר אותך לפוליגרף, ישאלו אותך אם אתה אשכנזי או ספרדי, אתה תגיד ספרדי ותעבור את הפוליגרף.
יש מצב, אני די, זה נכון, זה נכון. יש בזה משהו. תשמע, אני רוצה להקריא לך ציוט של עמיתנו אביעד גליקמן החביב, שדי טלטל אותי, ואני חייב איזשהו הסבר שתסביר לי מה, מה, מה הסיפור, כי אני לא לגמרי הצלחתי לרדת אם זה רציני או לא רציני, אבל מה שהוא כתב זה ככה. גורמים בפרקליטות אמרו בישיבה, הוא מדבר על ישיבה בפרקליטות, על הכתב, על עסקת טיעון, גורמים בפרקליטות אמרו בישיבה, כי לא ייתכן שבמסגרת עסקה לא תהיה הסכמה מראש על קלון, גם לאור מה שנתניהו עשה למערכת בשנתיים האחרונות. כלומר, אם אני מבין נכון מה שאומרים האנשים האלה בפרקליטות, לאור מה שנתניהו עשה למערכת בשנתיים האחרונות, כלומר, הדלגיטימציה, ההתקפה, ההכפשה וכל הדברים האלה, בגלל זה הוא צריך לקבל קלון. זה נשמע לך סביר?
אני לא חושב, זה לא הפרשנות של הציוץ, מכיוון שאני, בוא נאמר, קצת מבין בתנאים לעסקת הטיעון, להסדר, צריך להגיד הסדר טיעון אגב, אני מנסה כל הזמן, זה לא עסקה, עסקה זה, זה מכירת מכונית משומשת.
אוקיי.
ושמי שיקנה להם כבר שתי מכוניות משומשות, כל הזמן מסיע אותה. תקנה להם מכוניות, סליחה, זה רעיון גדול.
שהכסף מיועד רק למטרה אחת, הגנה משפטית. אם הוא לא ישמש להגנה משפטית, הוא יחזור לאנשים, תודה.
לא אמרת מקודם מתנות לשר, טוב, בטח צחקת.
זה בדיחות, כן.
אוקיי, אז התורה אני כבר מבין. זה פרשנות שלך לעזוב, זה לא, אין... בית המשפט צריך לאשר כל הסדר טיעון. ואגב, הסכנה האמיתית היא, שאם זה יקרה, הרי זה לא יקרה. אגב, יהיה הסדר טיעון. משפט נתניהו לא יגיע לסיומו להערכתי, לא רק להערכתי, נדמה לי שגם אם פלג אמר את זה אתמול. אבל לא עכשיו, כשכבר באמת לא תהיה ברירה לנתניהו. אבל בית המשפט, הפחד הוא עכשיו הוא, נתניהו, אם הייתה עסקה עכשיו, היה דורש להוריד גם את נפח בשל מה שהוא מודה. אתה יודע למה? כי אם תיק 1000 נשאר בממדים שלו, וב-4000, זה כמו שהם אמרו, הפרת אמונים ומרמה ברף הגבוה, בית המשפט לא יאשר את העסקה. הוא יגיד, רבותיי, עם כל הכבוד, 6 חודשי עבודות שירות, לא מתאים לדבר הזה. ולכן, גם שם, ואגב, אתה יודע מה, אתה רוצה לשמוע עוד משהו שלא פורסם? גם נושא הכנס הוא בעייתי מאוד. ממה שאני מבין, לפחות בשלב הראשון, בפרקליטות דיברו על כנס בגובה של פי 3 מהמתנות, זאת אומרת, 2,100,000 שקל. עכשיו, אני רוצה לראות את האיש שיכנס לחדר, ויבשר לגברת על גובה הכנס הזה, על הירחמו. לכן העסק עוד לא בשל, וכל הפרשנויות, גליקמן כתב או לא כתב, בסוף זה אני לא, עזוב, אני לא שם.
לא, הוא ציטט דברים שנאמרו בישיבה. ואם זה נאמר בישיבה, זה מצביע על הלך רוח לדעתי מאוד, מאוד בעייתי, שלא מבין דמוקרטיה מהי, שלא מבין הליכים משפטיים מהי. אם זה נכון הדבר הזה, אתה יודע מה, הייתי מעלה את גליקמן. שר, אולי תעלה שנייה את גליקמן. אגב, ואפרופו הקמצנות הקמצנות, תשמע, אם שרה כל כך קמצנית, למה היא מתעקשת להמשיך את המשפט? למה? אני אומר לך ששרה אמרה, היא התבטאה בימים האחרונים שהיא מוכנה למכור את קיסריה בשביל להמשיך את המשפט.
התבטאה?
כן.
וואלה.
כן? אם היא כל כך קמצנית, אז איך היא מגיעה למצב כזה?
תרשה לי לתקן את הניסוח שלך ולהוריד את המילה אם. אין ויכוח שמדובר כאן בקמצנות שהיא לא עניין קמצני אלא נפשי. אין ספק שמדובר כאן באשת ראש ממשלה שמחזרה את הבקבוקים, ועזרה סיידוף אז כתב חוזר מנכ״ל לכל המשרד, לא רק למעון, להפסיק למחזר בקבוקים כדי שהוא יוכל למחזר את הכל בשבילה.
בסדר,
גליקמן קדימה, גליקמן, יאללה,
אני איתכם, אני לא שמעתי את הוויכוח הזה.
אז בוא, אני רק מצטט משהו מציאות שלך ותסביר לנו אותו. גורמים בפרקליטות אמרו בישיבה כי לא ייתכן שבמסגרת עסקה לא תהיה הסכמה מראש על קלון, גם לאור מה שנתניהו עשה למערכת בשנתיים האחרונות.
זה מאוד פשוט להסביר את זה, אינון, ואני לא יודע למה לקחת את זה, ראיתי מציע אותה בטוויטר. הרי מה נתניהו טוען במשך שנתיים ושלוש, שתפרו לו תיקים, שזה הפיכה שלטונית, הוא מאשים פה, ישים יועץ משפטי ממשלה ובחירי פרקליטות בכפירת תיקים, שזה מילים נוראיות, לא רק כביקורת, מילים נוראיות להאשים מישהו בכפירת תיק ובהפיכה שלטונית. מה אומרים בפרקליטות? לחלק מהסיבה שהוא צריך להודות בקלון, זה בגלל זה, מה זה אומר בגלל זה? הרי הוא ישים בהפיכה שלטונית, ברגע שהוא מודה בקלון שיש בעבירות
שהוא עשה, שהוא מודה בהם במסגרת עסקה, קלון, זה אומר שכל הטענות שלו שהוא טען על הפיכה שלטונית טענות לא נכונות. קונספירציה, למה? כי אם בעבירות שהוא ביצע, והוא מודה בעבירות, יש קלון, לא הייתה שום הפיכה שלטונית, לא הייתה שום כפירת תיקים.
לא, גם אם הוא הולך לכלא. הקלון, למה דווקא קלון? הקלון מרחיק אותו מהפוליטיקה. מה הקשר בין הרחיקה? מה הקשר בין... אז הוא אמר שזה תפרו לו תקווה. מה הקשר לקלון?
זה קלון.
מה?
אז אתה צריך להבין, המשמעות של קלון זה הרחקה מהפוליטיקה כמשהו מעשי, אבל כמשהו משפטי קלון, זה אומר שעבירות שיש איתם קלון, שזה אומר שזה עבירות חמורות.
אז הקלון הוא על מה? על זה שהוא השיב אותם בתפירת תיק? על זה צריך להגיד?
לא, אז אתה לא קראת טוב את הזיות. הקלון זה על זה שהוא מודה בעבירות שיש איתם קלון, כלומר עבירות חמורות. עבירות שבתוקף תפקידו כאיש ציבור הוא לא היה צריך לעשות, ולכן כל הטענות שלו על כך שהייתה הפיכה שלטונית, והטענות על כך שתפרו לו תיקים, הן טענות קונספירטיביות שלא היו ולא נבראו.
אבל לא על זה הוא צריך לקבל את הקלון.
מה זאת אומרת? בין השאר,
לא, לא, על הטענות, לא על הטענות
לא,
האלה.
לא
למה הם קושרים בין הטענות האלה? הוא צריך לקבל קלון על העבירות כי... שהוא עשה, והם קושרים פה בין הטענות שלו על המערכת לבין הקלון. לא, הקלון...
לא, הם לא קושרים על הטענות. הם אומרים שהמעשים שהעבירות שהוא ביצע הם עבירות חמורות. הוא במשך שנתיים, שלוש מאשים על הפיכה שלטונית. מאשים
אבל מותר לו. אביעד, מותר לו.
זה שמותר לו. ברור שמותר לו. אני אמרתי שאסור לו, אבל הנה, במסגרת אם הוא מקבל על עצמו קלון, זה אומר שכל הטענות שלו לא נכונות. מה זאת אומרת? הרי מה זה קלון? זה חלק מעונש.
רגע, שנייה, זה מעניין. אני, כי אני הצעתי, ואחר כך להפתעתי ראיתי שהם לקחו את ההצעה הזו, במאמר אולי הראשון שכתבתי על הפרשה, שההסדר צריך לכלול, חוץ מהעונשים והקלון, גם נאום, גם ינון, אתה יכול גם להתקומם נגד זה, כי הרי אין פרוצדורה כזו, אבל היועץ צריך להגיד, מר נתניהו, לפני טקס החתימה, אתה תישא נאום, והיועץ צריך לכתוב לו את הנאום.
תגיד, הוא צריך לעשות את הנאום הזה בתוך זפת ונוצות?
בן, זה חלק מהעניין, רגע, ינון, זה חלק מהעניין שבן אומר, הרי זה, מה שבן אומר, זה לא משהו שיכול להיות מוגן משפטי.
אין דבר כזה, נו, זה בן אמר, נו, המציא, המציא
נאום, אני אומר,
נאום.
זה לא משהו מורה
לא,
משפטית.
לא, לא, זה
אבל...
דרישה שעכשיו עולה.
זה דרישה, שהוא ימדע, יישא נאום
כן, שהוא, יודה
שהוא הולך לקנוסה.
שהוא יודע
כן.
בקולו שלא תפרו לו תיקים, שלא כן. היה, לא הייתה הפיכה משפטית, וגם התנצל על כל מה שהוא עשה למערכת המשפט.
בסדר, וגם יכתוב 100 פעמים מנדלבליט אותך.
אבל לא, זה לא קשור, נכון. נאום כזה אני משער שלא יהיה, אבל בוודאי שאם בן אדם מודה בעבירות שיש איתם קלון, בעבירות חמורות הוא מודה, בעצם אומר שכל הטענות שהוא טען, טענות לא נכונות, טענות שקריות, כי הוא
לא,
יודע,
אבל גם
הוא מודה
הוא...
בעבירות מה... שיש איתם קלון.
לא, כי אם הוא עושה, אני נורא מתנצל, אבל אם הוא עושה הסדר טיעון, כן, ולצורך העניין בהסדר הטיעון הזה יש לו עונש, כלא או עבודות שירות, והוא מודה בדברים, אז הוא מוכיח בטענתם שמה שהוא אמר זה לא נכון, והנה הוא הוכיח שאת... שהוא עשה עבירה. מה פתאום הקשר של הקלון שמרחיק אותו מהפוליטיקה קשור לטענות שלו?
אבל קלון זה עניין משפטי. זה לא עניין של מרחיק אותו מפוליטיקה. אתה לוקח את זה עניין פוליטי. קלון, נתנת קלון לנבחר ציבור, זה עניין משפטי שהוא מודה שעבירות שהוא עשה בתוקף תפקידו זה עבירות חמורות שיש איתם קלון.
טוב.
נקודה.
גליקמן, תודה רבה שהיית מספיק ספורטיבי לעלות לשתי דקות השידור.
גליקמן הוא אחלה, אתה סתם מתגולל
עליו. אני בכלל אף פעם לא התגוללתי על גליקמן.
טוב, תן לסכסך בשקט.
האמת שאינון אף פעם לא התגולל עליי, אבל אני אוהב את התוכנית של שניכם ללא קשר, ואת שניכם באופן אישי ללא.
את מי יותר?
יאללה, תודה.
אבל רגע, משהו קטן, בהזדמנות הזו, להחמיא לבן שלפני שבוע חשף...
לא, לא, זה עולה לך בערי, זה עולה לך
בריאות.
תודה,
תודה.
בגללך אני עובד קשה בן, יאללה, שיהיה יום
טוב. אתה שומע, יש לי תיקון למה שאמרת מקודם.
נו.
היא לא, אתה טעית בהקטנה, היא לא אומרת שהיא מוכנה למכור את קיסריה, היא אומרת שהיא מוכנה למכור את בלפור.
נחמד. כותרות וואלה, במשרד הבריאות גיבשו מתווה להפסקת הבידוד לתלמידים במערכת החינוך. לאחרונה נשמעו קולות רבים והולכים הקוראים למהלך כזה, וראש הממשלה קיבל צחיק אותי. כבר אין לי כוח לכל רגע משתנות
פה. אף אחד לא מאמין שהצחוק הזה אותנטי, תתקדם.
בוא, נו, בסדר.
אני לא אומר לך, לא מאמינים.
כשאתה אומר אף אחד, אז אנשים לא מאמינים. לא מאמינים לך. בוא נעשה סקר. רון, תעשה סקר, למי אתם מאמינים יותר, לבן או לינון? בסדר.
אני קורא מחרדים, 10, יש אתר כזה, ישראל קץ לפעילים, נתניהו בדרך החוצה יותר מהר משאתם חושבים.
בסדר, נו, קצף על פני המים. 2, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר הלילה במסיבת עיתונאים לציון יום השנה לתפקידו, כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ישלם מחיר יקר אם יתקדם עם פלישה צבאית לאוקראינה. ביידן, תרגע, בנט הולך לפשר ולעשות
זה... ינוס ורפול מחכים, אתה זוכר את זה?
בדיוק. בנט מפשר בין פוטין לאוקראינה, הכל בסדר. שלוש, מזג האוויר היום יהיה מעונן עד מעונן חינקית, אני מציע ללבוש מעיל כיכר בחוץ. בסדר? ואפשר גם צעיף, ובמקומות המועדים. אתה מכיר את הביטוי במקומות המועדים? יש אנשים מועדים, יש מקומות מועדים.
קרה.
אני במסגרת האנשים המועדים.
אתה אנשים, וגם המועדים.
המועדים, מועדים פחות, כן.
מועדים בנפילה וגם מועדים לשמחה.
זה נכון, חג ומועד ונופל.
תראה כמה היבטים, כמה גוונים יש באדם אחד.
זה פשוט לא יאמן.
הפסיפס שלך הוא פשוט...
בוא נמשיך את זה בפרסומות גם, איזה יופי. שלום חבר הכנסת מוסי רז מרץ.
שלום, בוקר.
היה לך איזה אירוע עם המשטרה אתמול בשייח' ג'ראח, לא? דחפו אותך, דחפת משהו, היה שם איזה אירוע, לא?
קודם כל אני לא דחפתי, שנית זה היה ברחביה, אני נדחפתי, אבל אני באמת לא...
ברחביה? מה קרה ברחביה?
הוא ניסה לפרוס לבלפור. הבית,
השלום בן. כן, ניסינו, הפגענו מול הבית של משה לאון, אני לא הסיפור, הסיפור הוא משפחה שנזרקה מביתה, בלילה כפו
בשימון, ביותר בשימון בשנה. הצדיק.
תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה לא חשוב איפה, בירושלים הקדושה. נזרקה מביתה באישון לילה, בלילה כפו, ישר אל בית המעצר.
אתה מדבר על הפינוי שהיה בשייח' ג'ראח אתמול או שלשום, כן, אחרי שהם התבצעו, כן, עם בלון גז.
אתמול לפנות בוקר, כן.
אבל מוסי...
בשלוש בבוקר, משפחה שגרה שם
70 שנה.
משפחה שגרה שם 70 שנה, שהעירייה החליטה שצריך לבנות בית ספר על הבית שלה, למרות אני הייתי במקום שמשם דרום המאות מטרים פנויים שאין עליהם שום דבר.
בית ספר לערבים, לא?
בית ספר לערבים, למרות ש...
אז מה זה קשור? איפה אנחנו לא בסדר פה? תסביר לי איפה היהודים לא בסדר. איפה ביבי אשם?
ביבי לא אשם. במקרה הזה, ראש העירייה משה לאון אחראי, וגם אני לא מסיר אחריות בממשלה שאני תומך בה. יש שם מלא שטח פנוי, היה לעירייה שטח במקום מאוד סמוך.
אבל מה אתה מתערב באיזה משפחה ערבית שבונים שם בית ספר ערבי, ועיריית ירושלים מפנה אותם שהם גרים בבית שהוא לא שלהם, פלשו לבית, לא הבנתי מה הקשר שלך לאירוע.
ואם הם היו יהודית... תשאל אותו, אני עוזר לך מוסי.
אז אני...
האם היו משפחה יהודית שגרה על קבר שמעון הצדיק 70 שנה? ינון היה, לא, ינון לא היה מפגין, היה לו קר.
כי פשוט אין שם כאלה שגרים 70 שנה, אבל אני אגיד לך אחרת, אתה תתפלא לשמוע בן. במידן שם את המשפחה הזו היא גם יהודית, כי אשתו של הפלסטיני שמה ליטל.
אתה צוחק.
כך שגם, אני לא צוחק, אני לא יודע אגב אם
היא מראשון במקור, היא מראשון יציר.
אני לא יודע אם היא תשלמה או לא, אבל זה,
הילדים יהודים.
אני אדבר בשיא הרצינות, אני אדבר בשיא, אבל זה ממש לא משנה אם הם ערבים או יהודים או שוודים או נורווגים. לא צריך לפנות משפחה מהבית, כשיש שטח פנוי רב, אני מוכן,
ינון,
אני...
אז תן לי לאתגר אותך רגע.
מתחנן אליך, ינון, בוא אני אעשה לך סיור במקור. אגב, אתה מכיר אותו היטב, כי גדלת שם ממש קרוב, ואני אראה לך איך מדרום לבית, יש שטח פנוי עצום, שאפשר לבנות שם בית ספר. אני לוקח אותך לסיור, ינון, חומוס עליי אחר כך.
קודם כל זה מעניין, ואני מוכן לבוא לסיור הזה.
גם בן מוזמן.
ואם אתם מצטלמים ביחד ומעלים, ואני מעלה לרשתות, אני גם מממן את ארוחת צהריים, אבל תשמע רגע.
או שנעשה גיוס המונים.
אני אגב פגשתי את ינון פעם שם, עוד שהיה כתב של גלץ, נכון? או רשת בית, ינון, מתי זה היה?
אני יודע, ב-48.
שהוא היה נורמלי, בקיצור.
ABR, 48.
תקשיב רגע, עכשיו אני רוצה, בסוף סוף שנשאל איזו שאלה רצינית. אני מניח... שזה עבר את כל הערכאות המשפטיות, נכון?
נכון.
עכשיו, תשמע, אבל אתה יודע, אני בזמנו הפגנתי נגד הריסת אוסישקין, עכשיו אני מבין שחולדאי הולך להרוס את בית רומנו, שזה מרכז תרבות מטורף של אומנות ותרבות של צעירים תל אביב, הוא אין לו דם בגוף בכלל לראש העיר, שאני לא יודע אם זה טוב או רע. בסוף אבל אתה יודע, יש בתי משפט, אתם הרי מקדשים את בתי המשפט ובצדק, אז למה לא להגיד, ראה כן, יש פה אינטרס של העיר וצריך לעשות את זה.
כן, אבל צריך להבין, זה חוקי. זה שזה עבר את כל הערכאות, זה אומר שזה חוקי. אבל זה לא צודק, ומותר להיאבק נגד אי צדק. בית המשפט קבע שלעיריית ירושלים מותר לעשות את זה, אבל זה לא צודק שהיא עושה את זה. עכשיו שוב, אם לא היה מקום אחר, הייתי אומר מילא. אם לא היה בסמוך מגרש של העירייה שהיא מסרה לישיבה חרדית, הייתי אומר מילא. אגב, אפילו אופר ברקוביץ', הוא מסיעת תקווה חדשה היום, כן? כמעט אמרתי ימינה, גם הוא התנגד לזה, זה לא הגיוני. אם לא היה שם מאות מטרים
טועים... תגיד לי, מוסי, ראיתי אותך... בסדר, הבנו, בסדר.
אני שמח שאלינו אותך, כי שיניתי לגמרי דעתי על ההפגנה הזאת.
טוב, עכשיו תגיד לי משהו. לא, זה אירוע ספציפי שם בתוך הזה. אתה ראיתי אותך, העלית בטוויטר, שאתה שותל עץ בכפר הווארטה עם הערבים שם, בט"ו בשבט. תגיד. תגיד, מה כאילו... לאן הגעת? אתה בט"ו בשבט, כן? נוטע עץ לערבים לחזק את ההתיישבות הערבית בארץ ישראל, בהווארטה, שזה כפר שיצאו ממנו רוצחים, אם אני לא טועה אפילו הרוצחים של משפחת פוגל יצאו מהווארטה. אתה נוטע עץ, כאילו, אתה לא חושב שהשתבש לך
הג'יירו?
אני אענה לך,
אינון,
אני אענה לך. אני נתתי עץ במקום קרם שזיתים שעקרו שם, אם תושבי אמרת שאתה צודק שמשם יצאו רוצחי משפחת פוגל, אני מוכן גם לטעת עץ בהרצליה, אם יעקרו שם עץ, למרות שמשם יצא רוצח של ראש הממשלה רבין, ואני מניח שגם יש כאלה, אני לא אעשה את זה, שינטעו עץ בקריאת ארבע, למרות שמשם יצא הרוצח שביצע את הטבח במערת המכפלה. אין קשר לבין הרוצחים.
רגע, אז עכשיו הכשלת את עצמך. הכשלת את עצמך, אתה הודעת עכשיו בקולך שאתה מפלה בין קריית ארבע להווארטה, כי בקריית ארבע אתה לא תעשה את זה כי יצא שם ברוך גולדשטיין, ובהווארטה שאני לא בטוח איזה רצח היה יותר מחריד של משפחת פוגל או של ברוך גולדשטיין.
זה ממש לא משנה, כל רצח הוא מחריד, גם אם זה 1, 5, 29, הכל מחריד. כן, הווארטה היא פלסטין, וגם קריית ארבע היא פלסטין, ולא צריכה להיות שם.
זה לא יעבוד?
מה פלסטין? זה ארץ ישראל, זה יהודה ושומרון. או לפני שנולדה המילה הזאת פלסטין, כבר גרו שם יהודים. בוא, לפחות נדייק בהיסטורית, בסדר? אם אנחנו מאבטים את המציאות, לפחות את ההיסטוריה לא נאבט.
שפו מוסי, סוף סוף הערת אותו.
אבל כשגרו שם יהודים, הם לא שידרו לדוגמה ברדיו 103, אז מותר טיפה להתקדם. מותר להתקדם, מותר שיהיה לנו רדיו, וגם מותר שנבין שגם יש פה פלסטינים.
לא, אבל לבוא ולהגיד קריית ארבע זה פלסטין. איזה פלסטין? מתי היית פלסטין? הרי זה לא היה אף פעם פלסטין, זה היה של ירדן. ההמצאות שהמצאתם, על שם שהמציאו בשביל להכיר...
אוקיי, אתה אומר שזה ירדן. אוקיי, אז קריית ארבע זה ירדן. אבל בוא נעשה הסכם, אני אגיד לך מה שאני באמת מאמין בו, שקריית ארבע היא ארץ ישראל לא פחות מתל אביב. לא פחות מתל אביב, אבל על ארץ ישראל צריך להתפשר בין שני העמים שחיים בה. אפשר להתווכח על הגבולות.
תן לי לשאול רגע שאלה. אני מעריך את העמדות שלך, ואני מאוד מעריך את זה שאתה, בניגון נניח לגדעון לוי, אתה לא תקרא לטייסי חיל האוויר רוצחים, והעמדות שלך הן לגיטימיות, אתה ציוני לא פחות מינון וממני, אבל... אני שואל את עצמי, אתה הרי יודע שאפרופו הקירות ושריפות, נכון, יש מתנחלים קיצוניים שעושים את זה, וזה מחליא אותי וגורם לי תחושה של בחילה. אבל אתה יודע שפשיעה החקלאית הלאומנית, שחקלאי ישראל בצפון ובדרום, בנגב, בגליל ובכל מקום, הסמים שנשרפים, אגב, גם על ידי ערבים ישראלים מדי פעם, שזה מיעוט שולי כמובן, כן? שם אני לא מוצא אותך, זאת הבעיה שלי.
ראשית, אני מוכן ללכת יחד איתך לשם ולנטוע שם עץ, אבל אני רוצה להגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא ששם בשטחים הפורעים שהם רעולי פנים, ובוא נעזוב את ההשוואות כמה מפה וכמה משם כי הכל פסול, הם נהנים לצערי הרב מגיבוי של המשטרה והצבא, שרואים בהם כבני עמם, הם אכן בני עמם, ולכן מתעלמים מזה, והרבה פעמים מאפשרים לזה לקרות. ועל זה אני מוחה. אני למעשה, יותר משמה שאני מוחה כנגד זה שעוקר את העץ, אני מוחה כנגד אלה שלא אכפת להם. עכשיו, גם בישראל, אתה צודק, יש הרבה פשיעה כזו, ועוקרים עצים, אבל אני לא חושב שמישהו במשטרה, זה לא מעניין אותו, או ייתכן מצב שיעמדו שוטרים ליד והצטלמו כשזה קורה, כפי שראינו כמה פעמים כשזה קרה, במקרים אחרים שעקרו עצים וחיילים עמדו מנגד. ועל זה אני מוחה. אני לא יכול למחות נגד פושע. פושע הוא פושע, צריך להעמיד אותו לדין, יהודי, פלסטיני, שוודי, לא אכפת לי. אני מוחה נגד מדיניות, אני מוחה נגד אלה שאנחנו שולחים, שהם יכלו להיות גם אני, כי גם אני הייתי שם הרבה, וגם אתם, ופחות אכפת לנו מזה שהם לא בדיוק מבצעים את התפקיד שלהם, כי אני מבין שזה קשה לצאת כנגד מישהו שמדבר את שפתך, והוא בן אחך, והרבה יותר קל לפגוע במישהו שהוא לא מדבר את שפתך, והוא פלסטיני, ופחות אכפת לך.
אתה נורא, אבל תגיד, אתה לא מרגיש שאתה בפוזיציה שאתה מזדהה עם האויב?
לא, אני מרגיש בפוזיציה שאני מזדהה עם הצדק. ואני חושב שמי שמזדהה עם הצדק הוא הראשון שמזדהה עם בני עמו.
זאת אומרת, המאבק שלהם לדעתך...
כי כל עוד עמי לא יהיה צודק, הוא לא יהיה...
הבנתי. ואתה חושב שהמאבק שלהם באמת הוא לקווי 40-67, וזה הצדק לחלק את זה. הם לא נלחמים על כל ארץ ישראל. אלה מהווארטה שאתה נוטע איתם עצים, אתה באמת חושב שהם אומרים פלסטינים, הם לא מתכוונים לשואם, איפה שאתה גר בשואם, ולדיריה... חיפה, גם דיר יסין ליד ירושלים, הכל. כן.
אני חושב שבאווארטה, כמו בתל אביב, יש אנשים שונים. יש כאלה שמוכנים יותר לפשרה, ויש כאלה שמוכנים פחות לפשרה. ואני חושב שכל... בסדר, אז תשלח לי פופקורט.
בסדר, חי בזה. ואתה יודע את זה ואתה מתעלם מהמציאות.
אני חושב שהישראלים, רובם הגדול, רוצים בכל ארץ ישראל ורוצים בשלום. ואני חושב שהפלסטינים ברובם הגדול רוצים בכל ארץ ישראל.
לא נכון, יש הרבה ישראלים שלא דוגלים בארץ ישראל השלמה, זה לא נכון.
אמרתי רובם הגדול, וגם אצל הפלסטינים.
ואצל הערבים.
יש רבים, כולל ההנהגה, שהסכימו לוויתור, מסכימים לקווי 67 שבהם, הם מקבלים... לדוגמה הנשיא שלהם, שבהם הם מקבלים,
בגלל זה הוא חתם עם אולמרט, שנתן לו הכל, נתן לו את הכותל, בגלל זה הוא חתם איתו.
תעירו אותי כשיחתם ההסדר, יאללה,
טוב, מוסי רז, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, תודיעו לי מתי אתם רוצים לבוא לביקור בשייח' ג'ראח.
בסדר גמור, מטפל, תדבר עם המזכירה שלי.
איזה מזל שיש לנו אותך, שתעינון תמיד יכול לעלות איזה שמאלני מחמד להתעצבן עליו, לחלות את זעמו, ואז אני מרוויח מכל האירוע, יאללה.
ובסוף השמאלני מציע לי חומוס, אתה מבין?
ועוד איפה, בשייח' ג'ראח.
תודה מוסי. מה, הורידו אותו מהקו?
הורידו, כשמאלני.
איזה אלימות פה של הטכנאים. פשוט נורא.
זה אלימות, אלימות לגלית.
אתה מבין? טוב, בסדר, אז תהיה עוד שעה, נדבר גם על עוד כמה דברים.
תשמע, אני הולך לקדם את סדרת הרעיונות הענקית שלי עם הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שראה אור מחר במעריב במוסף, אז תתכונן.
עם איזנקוט?
כן, ישבתי איתו.
מה הכותרת?
200,000 כותרות, בכל נושא כמעט. נדבר על זה, תחילת שעה.
אוקיי.
הפרק של מחר עוסק בפלסטינים, בגדר, בצעדות בעזה, באלור עזריה, בביטחון הלאומי,
כותרות, כותרות, דבר אליי בכותרות.
לא, אני לאט לאט, אני בונה את המתח.
אתם מאזינים לינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית 103
FM 1, 2 כן מה איזנקוט אומר? אני רואה את זה עכשיו ראשית של וואלה, השסע בחברה הישראלית מסוכן יותר מאיראן וחמאס, איזנקוט יורה לכל עבר. מה...
תשמע, מה איזנקוט אומר, יהיה מחר מרוח על כל הכותרות. אני חושב שהוא היה באמת אחד הרמטכ"לים הכי משובחים שהיו פה, בעיקר בזכות זה שהוא מכונה לקבלת החלטות ומכונה עניינית. אף פעם לא מצליח, אתה לא מצליח לדחוק לתוך ההחלטה שלו שיקול שהוא לא ענייני. לא פוליטיקה, לא שמוליטיקה, לא, הוא סיפר לי דברים, אתה יודע, חלק מהם לא יכולתי לכתוב. אבל זה היה לי פשוט מסע מרתק. זה 3 פעמים, ישבנו שעות בכל פעם, אתה יודע, לא לבוא לשאול שאלות ללכת. אגב, זה היה התנאי שלו, שזה יהיה לעומק. בשבוע הבא זה יהיה מוקדש לעניינים יותר אלימים, לאיראן, לגרעין, למבם, לסוריה, לקאסם סולמני, לכל הדברים האלה. השבוע זה קצת יותר הבעיות שלנו פה, פוליטיקה, אלור עזריה, הוא מספר איך באלאור עזריה, אגב, לא הייתי ער לזה, הוא פעם ראשונה התבטא בקולו על פרשת אלאור עזריה 5 שבועות אחרי האירוע. אבל איך ראש הממשלה בעצם נותן לשר הביטחון יעלון מה שהוא ביקש, הודעת גיבוי לצהל ביום חמישי כשזה קורה, ואחר כך יושבים, וזה הוא אומר, יונתן אוריך, הוא אומר, שמעתי את זה בפודקאסט של נדב פרי, יונתן אוריך מספר איך הוא יושב עם יאיר נתניהו, והם הופכים את הסנטימנט ברשתות החברתיות נגד הרמטכ"ל, נגד צה"ל, ואז מתחיל מסע השיסוי של גדי תיזהר, רבין מחפש חבר, דברים כאלה, יהיה לך מעניין.
טוב.
מחר במעריב, רבותיי, אם למישהו היה זה.
אוקיי.
תגיד, אתה באמת לא באת קצת הפוך היום, הייתי, אתה יודע מה הייתי
בטוח שעושה? לא, יש לי כמה דברים, תראה.
אז יאללה, נו.
בנט מתווך, דיברנו, אהבתי אגב שאמרת על זה שזה שולי, שזה בשוליים.
בנט לא הציע לתווך, הוא הציע להריח.
אמרת שזה בשוליים, ואז מיד הבאת את איציק וחני זרקה, כן? זאת אומרת, מה שאהבתי זה הפרופורציות, כן? הפרופורציות בין האירועים. אבל בסדר. אני חושב שמגיע לנו מזל טוב, כי לפי הבנתי הגענו למקום הראשון בעולם בהדבקות, שזה יפה, שצריך בכל זאת להגיד שפו, בכל זאת, אתה יודע, ישראל מגיעה לסיים חדשים, אחרי שנים של הזנחה של נתניהו, אז צריך להגיד כל הכבוד. הטרנסג'נדרים, יש שם איזה 2 מיליון שעברו.
זה רציתי להגיד לך, מה, אתה לא מרגיש טוב? למה אתה לא מציק לי על זה?
כן, תשמע, אני אגיד לך למה, כי מדובר שם ב2 מיליון, ואני לא יודע, את ה2 מיליון האלה, כמה זה בדיוק היה מאפשר תרומות אחרות, לא תרומות, כאילו כיסוי בסל התרופות. אבל במידה וכן, שזה בא על חשבון משהו אחר, אגב, הם לא מתראיינים הרופאים שם והאנשים בסל, אז קצת בעיה, אבל הבנתי שהייתה ביקורת, כן, בתוך, טוב, תשמע, בעצם אני צריך להגיד על מה אנחנו מדברים, כי לא כולם יודעים על מה אנחנו מדברים. נכון. אנחנו מדברים על זה שסל התרופות מכיל שינוי קול לטרנסג'נדרים. זאת אומרת, אנשים ששינו את מינם, לעשות להם ניתוח,
מיוחד,
ניתוח לשינוי קול.
שהשתנה המין, אבל נשאר הבריטון.
כלומר, הוא פיו אישה, אבל עם קול נמוך.
אז אפשר לעשות טיפול והכל יהיה יותר נשי. ואחד, מדובר באמת בכסף זעיר, כאילו זה לא תרופה יקרה, אומר, זה 2 מיליון כל הסיפור. ושני, אתה יודע, יש פה גם אלמנט הומניטרי, זה כן, אנשים האלה שנולדו בגוף של מין אחר ועוברים תהליך מייסר, אז עוזרים להם.
לא יודע, אוקיי, אתה יודע מה, היות שבאמת אני מבין שיש גם אחוזי התאבדות מטורפים בקרב הקהילה הזאת, אז
נכון, הומניטרי אמרתי.
אז אני לא יודע את כל הפרטים, הבנתי שהייתה שם ביקורת, אני לא יודע מה זה מעט כסף 2 מיליון, הבנתי גם שעכשיו ישראל נותנת $500,000 לפליטים אפגנים גנים בטאג'יקיסטן. תשמע, מה אני אגיד לך? בסדר, אנחנו רוצים לעזור והכל, אבל איך אומרים, אני עירך קודמים, אז עם כל הכבוד לשר החוץ, שמחליט לתרום פה מיליונים לפליטים אפגנים בטאג'יקיסטן, יש פה אנשים יש פה קורונה, ואנשים שלא גומרים את החודש, ויש פה אנשים במצוקה כלכלית, אז לא יודע, אתה יודע, זה שאלות
מתחום
המוסר, מה שנקרא.
אתה מתפרץ את דלת פתוחה. אחד, תרים טלפון לדובר במשרד החוץ, ותן לך את הרשימה, היא ארוכה מאוד, וזה נהדר ומחמם לב של פעמים שבאסונות הומניטריים גדולים, כל הממשלות, ובכלל זה ממשלת נתניהו, וטוב מאוד שכך, משחררות 500,000, 1,000,000, 500,000, 1,000,000, זה יפה, זה שווה פי מיליון ביחסי ציבור מהכסף הקטן הזה, וזה גם אנושי. אבל אני רציתי, בהקשר הזה, להקריא לך את הציוץ של נחש.
יאיר.
יאיר נתניהו שלנו. הוא כמובן לקח את ההודעה הזו של משרד החוץ. Israel donated $500,000 for food, medical aid and other assistance for Afghan refugees in Tajikistan. Director General Alon Ushpiz וכו'. וכתב, החצוף הקטן הזה, אז זה, לא, הוא לא כתב, זה אני אומר. אם תהיתם לאן הולכים כספי המיסים שלכם, יאיר לפיד החליט לתרום $500,000 על חשבונכם לפליטים אפגנים בטאג'יקיסטן. האיש הזה, שאני לא יודע באיזה צלם הוא נברא, שהרגע בחור בשם ינון מגל, יתרים למשפחה שלו 3.5 מיליון שקל, למרות שהם שווים בין 50 ל-100 מיליון, שאני לא יודע איפה הוא עבד בחייו, היה איזה פרסום שישב בשורת הדין, או אצל ניצן דרשן לייטנר, איזה רבע שעה על האינטרנט, שחי כמו טפיל על חשבון הציבור כבר, מאז שהוא זוכר את עצמו, איך אין לו בושה? תגיד לי, איך? איך לא יעלה לי לחץ דם מהדבר הזה? איך? אני כמובן צייצתי, אין לתאר את החוצפה, החזירות, חוסר המודעות של הטיפוס הזה, בין למשפחת מולטי מיליונרים, שהמוני העם תורמים לה מיליונים, אבל אינו צרה בפעילות הומניטרית, כמותה נעשתה פעמים רבות, ואני אומר לו, לייצור הזה, כן? יאיר לפיד לא מחליט דברים כאלה, זה בכלל לא עובר שר חוץ. זה משרד החוץ, יש לזה אגף שלם.
ברור שזה מגיע לשר החוץ.
הוא מאשר את זה, ברור, אבל זה לא איזה רעיון של יאיר לפיד.
מה
הטנטרום
שיש לך על יאיר נתניהו? כאילו מה, אין לו זכות להגיד שהוא נגד התרומה הזאת, שיש פה שאני ערך הקודמים? מה כאילו, מה איש, חוצפן, זה, כאילו מה קרה? אין לו לגיטימציה לצייץ את דעתו בטוויטר? לא הבנתי. מה אוסף הקללות על יאיר נתניהו?
מאיפה הבאת את זה שאין לו לגיטימציה? יש לו, ולי יש לגיטימציה להגיד, בכיוון שאני פה שותף בתוכנית, אתה יודע, אתה אומר דעתך ואני דעתי, את דעתי, וזו דעתי המלומדת, לאיש שמדבר על עניי עירך קודמים, ועכשיו לוקח 3.5 מיליון שקל מעניי עירך, ו... אני לא מזכיר בהקשר הזה שבסיאו של הגל קורונה, כשעוד לא ידענו שיש חיסונים וכולי, אפרופו מה שאמרת קודם, מצבה של ישראל מצוין בגל של האומיקרון, אז אבא של אותו בחור שלח את מיקי זוהר לוועדת הכספים לסחוט שם מיליון שקל, זה לא מיליון שקל,
מצבה של ישראל לא יכול להיות מצוין אם אנחנו ראשונים בעולם בהדבקות, הוא לא יכול להיות מצוין, יש פה בסתירה בנתונים.
רגע, תן לי לשלם את נתניהו, אתה מבין? מיליון שקל האלה שהסחטנים סחטו, זה לא היה, אתה יודע, זה על הטבות שהם קיבלו בקיסריה, מתברר שהורידו להם מס, כמו שמורידים לך ולי, אז החזירו לו את המס. עכשיו לגבי ההדבקות, הוא כן יכול להיות, ואני אסביר לך למה, כי באומיקרון ההדבקות לא משמעותיות, וגם אף אחד כבר לא סופר אותן, וגם אגב, כל המספרים שאתה אומר, זה הערכות, מכיוון שהמספר החולים הקשים והמקרי מוות לא עולים. עולים בצורה מאוד מאוד מינורית. מה שבודקים זה מקרה מוות, חולים קשים ומונשמים, ובסיטואציה הזו, אחד, האומיקרון הגיע לכאן אחרון, כי ישראל סגרה בזמן את השמיים, ושתיים, מצבנו במספרים האלה טוב, תשאל את...
איך טוב במספרים? אנחנו ראשונים בהדבקה, אבל. אז במספרים של חולים קשים ומתים, בסדר. אבל מה אתה חושב שיקרה פה עוד שבוע? לא נגיע ל... אנחנו כבר על 550-600 חולים קשים. איזה מצב טוב? כאילו, אנחנו לא בו...
אבל הרגע אמרתי לך שאתה אומר ראשונים בהדבקה, הדבקה, וזה לא רלוונטי.
ומה קורה? ותכף נדבר פה עם אנשים שאין להם כסף.
שימותו, תדבר איתי.
שהלכו אתמול בגשם לנוקדים בשביל להילחם על השקל שהם רוצים בשביל לקנות לחם לילדים שלהם, אז מצבנו טוב, נו באמת. זה כמו שאמרת לי, שהוא מקבל 100 על הטיפול בדלטה. כששרון אלרועי פרייס בעצמה אמרה שאם הטיפול היה יותר טוב, אז היו מתים פחות אנשים. אז איך מקבלים 100 על טיפול שבו, טיפול שהוא לא היה מספיק טוב ומתו בגללו אנשים? איך כאילו זה קצת מוזר, לא?
לא, שום דבר לא מוזר. שרון אלרועי פרייס אמרה, היא אמרה הרבה דברים, והרבה מאוד פעמים עשו אוברולינג לאמירות שלה. היא פקידה במשרד הבריאות, פקידה, אני אומר את זה, לא לגנאי, והדרג שמחליט הוא הדרג שמחליט, והחלטות לפחות בתקופה הזו מצוינות, ואני מקבל עכשיו את ההסבר מהמומחה, אנחנו ראשונים בהדבקות, ברור. הפיק של האומיקרון בכל העולם הקדימו אותנו, הם כבר אחרי. אנחנו בעיצומו, מספרי התמותה, למרות שאנחנו בעיצומו, והאשפוזים הקשים והנשמות מאוד נמוכים והמשק פתוח.
זה היה בכל העולם, האומיקרון הוא אותו אומיקרון.
יפה, לכן אנחנו לא מובילים ולא נעליים. אגב, הבריטים הודיעו אתמול שנגמר הקורונה, אתם הולכים כולכם קיבינימט תלכו, הכל פתוח, תמותו, ואני אומר לך שבנט כנראה, בשבוע הקרוב יחליט לסיים את כל סגת הבידודים במערכת החינוך, טוטל, לתת לכל משפחה, כבר מחלקים, מיליוני אנטיגן חינם, שכל ילד ייבדק 3 פעמים בשבוע, יימצא חיובי, יישאר בבית בזום, כל השאר, כולל הצוותים, לעבודה. הגיע הזמן, לחיות לצד הקורונה קוראים לזה.
פרופסור אליעזר שווייד מקבל את פרס ישראל.
מי זה? תסביר, אני באמת לא יודע.
הוא מרצה באוניברסיטה העברית למחשבת ישראל, פרופסור קליבר תותח, היה מרצה שלי לפני 30 שנה, בחוג למחשבת ישראל, איש שקולות מדהים, היטיב לנסח את השבר העמוק בציונות וידע להצביע על שורשו, משבר הזהות היהודית, כותב עליו חבר הכנסת עמיחי שיקלי בתור שהוא מפרסם בישראל היום.
עכשיו הוא בעל טור, עמיחי שיקלי.
אבל רגע, יכול להיות שהטור הוא חדש והפרס ישראל הוא כבר פרס ישן, אבל כאילו זה מה ששלחו לי. חתן פרס ישראל.
אגב,
אוקיי. יכול להיות שהוא פרס שהוא כבר קיבל את הפרס לפני כמה שנים, אבל הטור של שיקלי הוא טור חדש של
זה. שוב יערפו ראשים בינו ניוז. עוד דבר שכותבים לי, שאנחנו במקום הראשון, אגב, ביפר בבדיקות, ולכן אנחנו גם מאתרים הרבה יותר מאומתים. אבל אל תתרגשו מהמאומתים, רבותיי, העסק, הגבינה זזה.
לא, לא, אבל אומרים לי שאתה טועה, כי אנחנו הראשונים ביחס לסי של כל מדינה. מבחינת חולים למיליון, כמעט... אוקיי, צריך לבדוק. בקיצור...
לכן התשובה נמצאת בשאלה, לכן אמרתי לך הרגע, מכיוון שיש לנו יכולת בדיקות אגדית, היא לא אגב בזכות בנט, אוקיי? היא כבר התחילה בתקופת נתניהו, ואנחנו בודקים רבע מיליון, יכולים לבדוק רבע מיליון 300 אלף ביום, יחסית לאוכלוסייה זה משוגע, לכן יש גם יותר מאומתים. אבל אנחנו הגענו לאומיקרון אחרונים בזכות הממשלה, זה כן בזכות הממשלה, ולכן אתה רואה את המספרים עכשיו גבוהים.
רק בזכות בנט שכרגע מגשר בין פוטין לאוקראינה, שזה כאילו...
היום עוד לא אמרנו שקר על שום דבר, אבל זה שקר.
אוקיי. דבר מצחיק, אני לא זוכר אם אמרתי לך אותו אתמול, שצריך לפסול את העדות של ניר חפץ לאור העדות של החוקרים של המשטרה במשפט, שצריך לפסול את העדות של ניר חפץ, אבל שהוא לא בטוח שהסנגוריה תרצה את זה. זה נחמד.
כל מי שאני מדבר איתו, שאינו ססי גז, אבל משפטנים עצמאים ומנוסים, אומרים שעדות ניר חפץ, כמו שכבר ציטטתי פה, נתנה לתביעה את הלחם והחמאה, ולהגנה קצת בוטנים, ובעיקר צבע, בעיקר בדברים שהוא בכלל לא אמור להיות רלוונטי או לקבוע. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, אם זה כל כך המצב כל כך טוב, תסביר לי אתה למה ביממה או שתיים האחרונות, זה כבר עבר לתכנונים. הפרקליטים של נתניהו מתקשרים, והפרקליטות לא עונה. מתחננים לעסקת טיעון.
אני אגיד לך למה.
אני מתחנן בפניך.
אני אגיד לך למה. כי הפרקליטים של נתניהו מאוד רוצים לחתום את העסקה הזאת. אבל נתניהו... לא בהכרח רוצה לחתום את העסקה הזאת.
גם הפרקליטים הם שתולים של הקרן החדשה?
לא, כי יש להם את הסיבות שלהם, אני לא רוצה להיכנס לזה.
כנס,
לא רוצה...
הם יודעים שלא יקבלו כסף.
לא רוצה להיכנס לזה.
אוקיי, אז אני יכול לבשר לך שגם נתניהו רוצה את העסקה הזו.
אתה בשיחה איתו?
אז אני מודיע לך שהוא רוצה, ושיתבע אותי אם זה לא נכון.
אז למה הוא לא חותם?
ואני מתחנן, כי לא נותנים לו, ואני מתחנן בפניך. אני חושב שהוא נמצא במיעוט בדירקטוריון, אבל אני מתחנן בפניך. תייצר ותמצא את זכויותר קשריך בבית ותשכנע אותם, כי כנראה שבן צור לא הצליח ועמית חדד, שיחתום לפני שיהיה מאוחר מדי. אני לא רוצה לראות אותו בסרבל כתום.
חבר'ה, הדאגה שלכם לכסף של התורמים, הדאגה שלכם לנתניהו, לזה שהוא לא יקבל הסכם יותר טוב, ושהוא יכול ללכת לכלא, ואתם עכשיו מסגירים את קצב, והדאגה שלכם לכסף של התורמים, נורא מחממת את ליבנו, זה באמת נורא מחמם את הלב, אנחנו מודים לכם תודה ועל החיבוקים והתמיכה הנפשית, אבל תשאירו את זה לנו, ותשאירו לנתניהו להחליט מה הוא רוצה. אני עוד לא שמעתי שנתניהו כל כך רוצה לחתום על מה שמציעים לו, ואם הוא היה כל כך רוצה לחתום, אז הוא היה חותם, ועובדה שהוא לא חותם, ולכן המשפט ממשיך, ולכן ססי גז גם אמר על משהו, ממה שאנחנו רואים במשפט, כי עם כל הכבוד לאלה שאתה מדבר איתם, מי שמוכיח את עצמו בשורה התחתונה, שאנחנו סופרים את הכסף במדרגות, בשוק הפרטי, כעורך דין וכסנגור, זה ססי גז וציון נמיר. שהם אלה שאומרים את זה. אז אני לא יודע עם מי אתה מדבר, עם כל מיני עורכי דין בינוניים כאלה או אחרים, אבל אני מדבר על הקליברים ביותר, שזה מה שהם אומרים על מה שקורה במשפט נתניהו. יפה.
נשמה, לא נכון. אחד, ציון אמיר, אני מזכיר לכבודו, המליץ למשה קצב לקחת את עסקת הטיעון החלומית שהציעו לו. משה קצב צפצף, והלך לשש שנות מאסר.
עד רבה. אדרבה.
אדרבה.
ולנתניהו הוא אומר לא לקחת את ההסדר.
לנתניהו, ציון עמיסט, אגב, לצערי, ביביסט על מלא, והוא חושב שנתניהו צריך לשבת בכלא בשם כל המחנה, וזו זכותו. בוא נאמר ככה, אני לא רוצה להיכנס לקטטות עורכי דין, אבל כשאתה אומר ציון עמיר וססי גז באותה נשימה, כשאתה אומר בועז בן צור, אז תבדוק, תלך למקצוע הזה ותבדוק.
וזה לא רק הוא. אני רק מזכיר לך שאתה פה אמרת על בן צור, שאתה לא היית נותן לו להיות עורך דין של אני לא יודע מה, לגלגת על בן צור וזלזלת בו כעורך דין.
לא, אני לגלגתי על בן צור בגלל שהוא עשה מעשה שלא יעשה בתחום האנושי, שהוא בעט בקליינטית שלו הדס קליין ובארנון מילצ'ן, ולמרות שהוא היה מייצג אותם, הוא עבר לייצג נתניהו, וזה תזנות דן, ולכן בהקשר הזה, בועז בן צור עורך דין טוב, ובואו נאמר עוד דבר בעדינות. אם פרקליטי נתניהו אומרים שזו עסקה חלומית, והם קצת מכירים את החומר יותר טוב מפרקליטים אחרים, אני ממליץ, בסך הכל ממליץ, אפילו לא צריך להקשיב לי, לקבל את ההצעה שלהם, למרות שכבר אין פרטנר בצד השני, ולסיום אני אזכיר לך את האנשים שהלכו למאסר על הפרת אמונים בפועל, את דני דנקנר, את סטס מיסז'ניקוב, את אהוד אולמרט בלג הראשון, את שלומי לחיאני, ששלומי לחיאני זה מעניין, כי הוא אשם בשוחד, והייתה שם עסקת טיעון, השוחד בוטל, במקומו נכתבו שלושה או שניים או שלושה סעיפי הפרת אמונים ומרמה, ששלחו אותו לבית סוהר, וג'קי מצא, ויש עוד רבים אחרים. אז בסך הכל תנסו ללמוד מהניסיון חברה.
תודה על הדאגה, אנחנו מודים לכם.
נכון, אבל תודה. זה אנושי מה שאני עושה.
תודה, אבל יפה, בסדר. שלום אלון וקנין.
שלום, בוקר טוב.
בעלים של חברת הפקה ותיירות.
כן.
היית אתמול בקדומים, בנוקדים?
היינו אתמול בנוקדים, קודם כל אני רוצה להודות לכם על הזכות לשמוע ולהשמיע, כי גם מה שקורה בפועל למעלה לא שומעים אותנו ולא נותנים לנו להשמיע, אז אנחנו נאלצים להגיע בקור לא קור.
אתה בעצם טוען שאנחנו פה זה למטה?
לא, ממש לא, אני טוען שאתם במה, ובמה שהיא מאוד פופולרית, וחשוב שישמעו את קולנו ואת הבעיות שלנו.
אנחנו עושים את זה בשמחה.
תודה לכם.
מה אתם בעצם טוענים? מה אתם אומרים? מה המצב?
למה נסעתם לנוקדים?
אני מייצג את עולם הכנסים והאירועים במדינת ישראל, ואנחנו בעצם לא עובדים כבר מספר חודשים, ולא, כמו שנאמר, לא שבועיים ולא שלושה שבועות. תחום החברות וארגונים שעושים כנסים ואירועים, זה תחום שמתוכנן מספר חודשים מראש, וכרגע בשל ההפחדה ובשל הסיטואציה שנוצרה, בעצם כל הפעילות שלנו בוטלה, ואני מדבר על 100%, אני לא מדבר על 30, 40, 20 מסעדות מלאות יותר, מלאות פחות, אלא אני מדבר על 100% ביטולים קדימה ואחורה. ומכיוון שאנחנו מעסיקים במעגלים שלנו עשרות ואלפי אנשים, מחברות הדברה, חברות קייטרינג, אולמות אירועים, המצב הזה יצר סיטואציה שאנשים נותרו ללא פרנסה, וחשוב לי לציין ולהדגיש, לא מדובר לא על שבוע ולא על שבועיים, אין מנכ״ל או בעלים של חברה היום שיהיה מוכן לעשות כנס או לקחת סיכון בהדבקה, ולכן כל הפעילות פשוט מבוטלת. עכשיו אנחנו יצאנו לפני יומיים, שמענו על תוכנית תמיכה, אני יותר קורא לה תוכנית בדיחה, שהיא מעט מדי ומאוחר מדי, שהתוכנית הזאת בעצם לא מגיעה אלינו, הדברים לא מגיעים למטה, לא מגיעים לקרקע, לא מגיעים לעשרות אנשים שכרגע נמצאים בלי פרנסה, ואנחנו נמשיך ונחזור גם לבנט שהגענו אליו שבוע שעבר, וגם לליברמן, עד מתי שישמעו אותנו ויתנו לנו את הבמה ויבינו שהם פגעו בנו ופוגעים בנו כלכלית.
תשמע, אני רוצה לשאול אותך כמה דברים. קודם כל, המחאה הזאת חשובה, ואם אתם נפגעים, צריך לפצות אתכם. אבל אני, למשל, בנישה שלנו, של הכנסים שעושים היום, לא יודע אם אנשים שמו לב, אבל כל העיתונים, האתרים וערוצי הטלוויזיה עורכים שטף מטורף של כנסים, כל הזמן, נונסטופ, זה הפך להיות מאוד מאוד פופולרי, זה גם מכניס לנו קצת כסף, והדברים האלה קורים. עכשיו, אני גם זוכר שעד שהאומיקרון הגיע, הייתה פה תקופה שהכל חוזלש. ומה שאני מנסה להגיד זה, האומיקרון הוא איתנו שבועות ספורים. הרי בסוף, מה שיגידו לך באוצר, תבדוק בכמה ירד, אתה יכול לבדוק כמה ירד לך המחזור, לא בתור אחרי שבועיים שלושה, לפחות רבעון, ואז יהיה על מה לדבר. מה אתם אומרים על זה?
תראה, באמצע חודש יולי בנט יצא בתקשורת ואמר, חברים, אני ממליץ בחום לא לטוס לחול, אני ממליץ לא להתקהל, ברגע שהוא יצא עם ההצהרה הזאת, התחום נפגע ב-100%. אתה מדבר איתי על שבועיים, שלושה, אני יכול להציג לך דוחות שמדברים על יותר 4-5 חודשים. אנחנו כבר בלופ הזה למעלה משנתיים, שזה סיטואציה שחוזרת על עצמה ומשחזרת את עצמה ללא כל מענה. עכשיו, אני פונה לממשלה ואני שואל, אומר בנט, אני ניהלתי עסקים, מצוין, אנחנו חברות עסקיות, עובדות על בסיס תוכנית עסקית, איך אנחנו יכולים לתכנן קדימה משהו או אחורה או בכלל בלי תוכנית מסודרת?
מה אתם רוצים?
חייבת להיות קודם כל תוכנית מסודרת. הרי אנחנו לא בגל הראשון, אנחנו כבר בגל החמישי, ויש לי הרגשה קטנה בלב שגם יהיה גל שישי ושביעי עם איזה זן חדש.
אוקיי, מה אתם רוצים? תכלס, למה נסעתם אתמול לנוקדים?
א', חייב להיות פיצוי לעסקים הקטנים והבינוניים. יש דרך לבדוק
את הפגיעה. מה היה בפיצויים הקודמים שקיבלתם?
אני קודם כל רוצה לדבר על עובדות. אתם יודעים, הממשלה הקודמת הוציאו לנו את הנשמה, אבל בסופו של דבר, בזכותה, אנחנו נשארנו בחיים. יש עשרות עסקים שפשטו רגל בגלל המצב שנוצר. אנחנו צריכים את תמיכת הממשלה, ולא דיבורים. כרגע כל מה שקורה בממשלה זה רק דיבורים באלמה. בפועל אין שום פיצוי, לא לעסקים הקטנים, לא לעסקים הבינוניים.
אבל אני אומר לך שוב.
יש דוחות, חברים, יש דוחות.
תשמע, אבל הדוחות, עוד פעם, זה כל העניין. קודם כל, אני תומך בדרישה שלכם בהפגנה, שיהיה ברור. אבל אני אתן לך דוגמה, יש לי פה ליד הבית בעוד השרון מסעדה בשם עדן, מסעדה תימנית, בעלים הוא רונן. הוא קיבל בגלים הקודמים 25,000 שקל על ירידה במחזור שלו, אבל אז נגמרה השנה, והמאזן השנתי הגיע, מכיוון שהוא היה חרוץ, והוא עבד, והוא עבר לטייקאווי, והוא גייס שליחים, והתחיל לשלוח לכל הרחבי השרון, המאזן שלו השנתי בסוף היה אפילו יותר גדול, והמדינה לקחה לו את כל הכסף חזרה. בשביל לעשות לכם תוכנית, המדינה צריכה לדעת בכמה העסק הזה נפגע, לא ב4-5 שבועות האחרונים, אלא על פני שנת מס. זאת הבעיה. אז איך הם יעשו תוכנית, אם כל הערכות אומרות שעוד שבועיים האומיקרון מאחורינו, ואתה תחזור
כן,
לעבוד?
אבל, אבל יש ענפים שלמים שמתים כבר, כן? תיירות, אירועים כבר זה, אנשים זה, תשמע, אני אגיד לך את האמת, זה פשוט אירוע מופרע. זה פשוט אירוע מופרע. אנשים פה קורסים, אנשים פה קורסים, והוא יושב על הקופה, לא מבין את הקטע, או שבוי של הפקידים באוצר, פשוט שבוי של הפקידים באוצר, ולא נותן להם כסף. בן אדם מדבר איתך שהוא קורס, שאנשים פושטים רגל, והם לא נותנים כסף. זה פשוט, מה אני אגיד לך? אז היה.
אני רוצה להתייחס למה שאמרתם לגבי הנושא של התוכנית, ובכלל. זה שיש מסעדה שעבדה קשה, אני יכול להגיד לך שגם אני, על מנת להשאיר את העובדים שלי ולא לפטר, אז הלכתי ומכרתי מסכות, והלכתי ומכרתי והבאתי בדיקות קורונה באישור מסעד בריאות, כדי שאני אוכל להעביר לארגונים ולהתפרנס ולשים אוכל על שולחן לילדים שלי. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים על מנת להתפרנס. האלטרנטיבה לשבת ולחכות ולהתפלל שהממשלה תתמוך בנו, היא לא קורית. אז אתה לא יכול קודם כל לבוא ולהגיד, הנה, החבר של המסעדן הלך ועשה, אנחנו נעשה, כי אנחנו חייבים להציל את עצמנו.
שיתנו קודם כל כסף, מה חישובים? אני לא מבין, בן, על איזה חישובים אתה מדבר?
זה לא עובד ככה במדינה מסוגלת.
מה זה לא עובד? זה עבד ככה בממשלה הקודמת. זה עבד ככה, והזרימו כסף, והצילו את האנשים. הצילו אנשים שיהיה להם כסף לשים על השולחן לאוכל של הילדים שלהם.
אתה אפילו לא פופוליסט, כי בממשלה הקודמת הכל היה סגור חודשים שלמים, בממשלה הזו הכל פתוח, ולכן כדי לפצות מכספי הציבור,
מה פתוח? הוא בערך שאין טראפיק, אין פקקים, תצא החוצה, אין פקקי תנועה, אין תלמידים בכיתות, אין תנועה בקניונים, אין. מה זה הכל פתוח? זה שקר.
הכל פתוח, בניגוד להכל סגור, ולכן כדי לפצות, יצטרכו לבדוק כמה ירד המחזור, ואז לפצות. אני מזכיר לשניכם, זה לא הכסף של ליברמן, זה הכסף של כולנו, בעיקר של הילדים והנכדים שלנו.
זה הכסף שפקידי האוצר חושבים שהוא שלהם, וליברמן עושה מה שהם אומרים.
זה הכסף שפקידי האוצר,
הוא שבוי של פקידי האוצר.
התפקיד שלהם זה לשמור עליו,
שקש לא סבר אותם, ונתן לאנשים כמו אלון כסף.
בין היתר לשמור עליו, למען עתיד של הילדים והנכדים שלנו.
שמעתי. ואחרי זה שיבחו את הממשלה הזאת. כל הגופים הפיננסיים הכי גדולים בעולם שיבחו את המדינה. שיבחו את המדיניות, אבל הוא אומר לך, הוא מסביר לך שהכל סגור.
ואני מסביר לך, לא, שצריך לבדוק בטווח של יחידת זמן שאפשר למדוד, כמה ירידת מחזור הייתה לפני שאתה מפצה. אתה לא יכול לזרוק מהכסף עם פסוקים.
אז אפשר להעריך את זה, כמו שעשו בממשלה הקודמת. בבקשה, אלון.
מה שאתם אומרים, אני קודם כל אדבר על התוכנית הקודמת. תראו, זה שיש עסקים שבאו ועשו תרגילים וכאלה, מדובר על אחוז מאוד נמוך, עדיין 80% היו צריכים את התמיכה הזאת ונעזרו בתמיכה הזאת. עכשיו, להגיד שהכל פתוח הוא פיקציה. זה בדיוק כמו להגיד שמתי שיש מבצע בעזה, לבוא ולהגיד זה מבצע ולא מלחמה כדי לא לפתוח מס רכוש. לבוא ולחכות כרגע שיהיה פיצוי, זה בעיה, מהסיבה הפשוטה, אנחנו צריכים ודאות, אנחנו מעסיקים אנשים, אנחנו, אתה יודע מה, אני מסכים איתך בן, בוא תנו פיצוי, תנו לנו ודאות, שנוכל להחזיק את העובדים שלנו, שנוכל לשלם את המיסים, שנוכל לשלם את הסחירויות, שנוכל לשלם את כל ההוצאות שלנו, ובמידה ברבעון או בשנה או בכל טווח זמן שהם יבחרו לבדוק אותנו, האם המענק הזה היה מוצדק, אם יוחלט ויראו שאנחנו הצלחנו לחסות את העלויות האלה, הצלחנו להרוויח כסף, נחזיר את המענקים.
אוקיי.
אבל אי אפשר לייצר חוסר ודאות. אני כרגע, מה אני עושה עם העובדים שלי? אני שולח אותם הביתה?
מדהים. אלון וקנין, אנחנו איתכם ונמשיך לטפל בנושא הזה. בעלים של חברת הפקה ותיירות, תודה שדיברת איתנו.
תודה. ובהצלחה.
שלום גילית קוסבה.
שלום, בוקר טוב.
ידיעות אחרונות, מה שלומך?
מסתדר גמור.
עשית תחקיר על מכת התמכרות, ככה אתם קוראים לזה, למשקרי כאבים בתיכונים בישראל, הקצה הקטה.
כן. האמת שכשהתחלתי את התחקיר הזה, לא הבנתי ובכלל לא הצלחתי לקלוט איפה אני אהיה בסוף התחקיר הזה, באיזו נקודה, ובאמת אפשר לקרוא לזה מכה. זה מה שזה.
למה?
זה, האופיואידים האלה שאנחנו מדברים עליהם, זה הפך לאחד מגורמי המוות הראשיים בארצות הברית, שם האוכלוסייה כולה, זה לא רק בני נוער, זה אירוע מטורף.
נכון.
ואני קורא מירושלים עד חיפה, מחולון עד בית שמש, מרמת השרון ועד השומרון, זה הפרומו שלכם היום לתחקיר, בני נוער מכל רחבי הארץ, מספרים על ההתמכרות הזו, זה התמכרות כמו לסם?
כמו לסם, כמו
לאורין,
זה בעצם אותה משפחה. האופיאטים הם תת קבוצה של האופיואידים, ורואים גם נכלל בקבוצה הזו. אלה סמים, זה הסם הכי קשה שיש. הגמילה ממנו היא בין הגמילות הכי קשות שקיימות. זה לא שבלתי אפשרי לצאת מזה, אבל כמובן שאתה תצטרך לחיות עם ההתמכרות הזו כל החיים. וכן, וזה הגיע לתיכונים, וזה הכי מסוכן שיש. אני לא רוצה לדרג עם נייס גיא יותר, חגיגת יותר, אבל אין ספק שהאופיואידים איפשהו במקום הראשון ברמת הסכנה להתמכרות והשלכות, השלכות נוראיות.
מאיפה יש להם מרשם רופא?
זה הכי קל שיש. קודם כל, לפעמים לא צריך בכלל מרשם. אני התחזיתי לנערה בת 17, נכנסתי לטלגרם,
לאף אחד טלגרם, לא מצליח.
אני רוצה לציין שענת וגולן ב-79 לפנינו, לפני חודש עשו אייטם ראשון בנושא על בית ספר ברמת השרון שהתופעה הזאת מוכרת שם. זה מה שגרם לך לבדוק להרים את הכפפה.
נכון.
הבנתי. נכון. אוקיי. אז
זה נראה לי חריג. בטלגרם אתה תמצא את זה כמה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, משלוח, בלי משלוח.
כמה בני נוער אבל משתמשים בדבר הזה?
תראה, אני שוחחתי עם מומחית מלב השרון, פסיכיאטרית ילדים ונוער, היא אמרה לי עלייה של 50-60%. תראי, אין נתונים רשמיים כמובן עדיין, אבל היא אמרה לי בביטחון גמור, תראי, יש עלייה מטורפת, וגם אלה לא חבר'ה, אתם יודעים, חבר'ה בסיכון, חבר'ה שלא תפקדו לפני המגפה, בתים נורמטיביים, לפעמים אפילו חבר'ה, אתה יודע, מכיתות מדעיים, מצטיינים, זה ממש חוצה.
איך הם מגיעים לזה בכלל?
אז שוב, יש את הטלגרם, יש פשוט לפעמים זה נמצא במקרר בבית, נגיד אחד ההורים נוטל אותם, נגיד פריצה דיסק, אז זה פשוט קיים במקרר, או שהם בעצמם הולכים לרופא משפחה, ואו ממציאים כאב שלא קיים בכלל, או שהם סובלים ממשהו כרוני.
אבל כמה זה נפוץ באמת, או שזה בשוליים?
זו מגיפה.
איך את אומרת, הוא קובעת כזה דבר?
אני שוחחתי עם המון, כמובן שאני לא, בסוף לא עשיתי מחקר סטטיסטי, לא, אתה יודע, לא שוחחתי עם אלפי בני נוער, וגם לא מאות, אבל עם עשרות. אני ממש
ספרי לנו מה הם אומרים.
לא, רק שתענה לי על זה, שאלה חשובה, כאילו, לגבי גודל התופעה.
תראה, זה גם, זה משהו שמתפשט נורא נורא מהר, כך שגם אם בכל עיר נגיד יש את הקבוצה שמתעסקת עם זה, אז ברור לך שזה יגיע מהר מאוד גם לאחרים. מה, למה זה כל כך מסוכן בעצם, מעבר למה שזה עושה? שהם חושבים שזו תרופה, אלא תרופות במרשם, בסוף קונים אותם בבית מרקחת, לא מייצרים אותם ברחוב, כן? וזה מה
אבל אני חושב שמשרד הבריאות לצורך העניין, יש לו יכולת שליטה על הדבר הזה, לדעת אם יש עלייה בתפוצה של החומרים האלה, מי קונה אותם, כמה, נכון?
יש, אבל לא מספיק, והם עודו בזה בעצמם. בתגובה שלהם שהם הולכים כן לייצר שיח עם רופא משפחה ולבדל את העניין הזה של כמה, באיזו קלות הם רושמים לנוער אופיואידים.
תגידי, ומה אומר הבן נוער הממוצע שאת מדברת איתו? מה המונולוג שלו? מה הוא מספר?
ישבתי בסגר מול הנטפליקס, שמתי מדבקה על הרגל, ישבתי גם עם החבר'ה, וזה יומיים של כיף וסבבה.
מה זה מדבקה על הרגל?
מדבקת פנטה, זה האופיואיד הכי חזק שיש.
כי את מדברת כאילו ינון ואני מכירים את זה, ינון מכור לדברים אחרים.
ינון כבר לא מכור, ינון כל ההתמכרויות שלו הלכו לאבדון.
לביבי, שנינו
מכורים. מדבקת פנטניל.
אתה מדביק מדבקות ביבי על המצח, כל בוקר.
על המצח ועל הלב.
כן.
זה הסם הכי חזק שיש, זה משכך כאבים שמשמש חולי סרטן, ואנשים כאבים מאוד מאוד חזקים, כרונים חזקים. פי 100 יותר חזק ממורפיום לצורך העניין. אז אחד מהחבר'ה שממש המונולוג שלו מוטט אותי, הוא מספר לי, ישבתי בסגר, דבקתי מדבקה, וישבתי, וזה יומיים של סבבה מול הנטפליקס, כי מה כבר יש לעשות, כאילו?
כותב לי מישהו עכשיו, בוקר טוב, יש לי ילד שידרדר ככה, בחייה לדורות, הכל בגלל 200 ימי הסגר בבתי הספר.
טוב.
הדברים שהתרחשו בלילות הסגר זה חומר למאות ועדות חקירה, אולי הוא קצת מגזים, אבל זה מראה לנו שכשהיו הוויכוחים עם סגר או לא סגר, ולא שהם הוכרעו, הקטע של הנזק לילדים שלנו הוא אמיתי.
טוב, גילית קוזבה, תודה רבה, ידיעות אחרונות, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
ונגיד עכשיו, שלום ליוסי הראל, פרופסור יוסי הראל פיש, ראש תוכנית המחקר הבינלאומי לרווחתם ובריאותם של בני הנוער בבית הספר לחינוך בר אילן, וגם לשעבר המדען הראשי של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, שזה מאוד רלוונטי, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אני בסדר גמור, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, נו, מה אתה אומר על הדבר הזה?
היא אמרה פי 100 יותר חזק ממורפיום, אמיתי?
תראה, אני יכול להגיד לך שמות של כל מיני חומרים שהם פי 100 ממשהו אחר, אבל אני רוצה להתייחס לתופעה. אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, אכן יש עלייה מאוד דרמטית במצוקות הנפשיות היומיומיות של בני הנוער בתקופת הקורונה, בהשוואה למה שהיה ערב פרוץ המגפה בשנת 2019. אנחנו אספנו נתונים על מדגם מייתג ארצי של מעל 14,000 תלמידים בסוף 2019, ובסוף 2021, במאי, יוני, יולי 2021, אספנו נתונים על מדגם מייתג ארצי של התלמידים, שזה היה שנה וחצי אחרי פרוץ המגפה. ויש לנו נתוני השוואה עכשיו, אז קודם כל, אכן, הילדים, שיעור הילדים שדיווחו על מצוקות נפשיות, עלה מבערך 25% שהיה קודם, עלה ל-40%, שזה דבר נורא. אז החבר'ה שיום יום יש להם סימפטומים של דיכאון, סימפטומים של מצוקות נפשיות, שלא כל כך באות לידי פתרון במשאבים שיש היום לתת להם. היום קצת זה משתפר. אבל זה נתון אחד, זה בא ביחד עם בעיות קליטה חזרה בתוך המסגרות ובבית ספר ודברים אחרים. עכשיו אני רוצה להתייחס לכתבה הספציפית הזו על הנושא של הכדורים. יש כבר כמה שנים טובות בעיה מאוד רצינית בעולם המערבי של שימוש באופיאדים בתרופות ללא מרשם רופא והתמכרות אליהם. חלק מהם אגב זה עם מרשמים, שגם הרופאים לפעמים ממשיכים לתת לאדם את המרשם, ואנחנו יכולים לראות בקופות חולים לזהות את אותם אנשים שמחורים על ידי זה שהמרשם לא יורד, אלא עוד נשאר אותו דבר לתקופה הרבה יותר מדי ארוכה, או שזה עולה, ואז זה אנשים מכורים. אבל
תשפר טיפה את הקו שלך בבקשה, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב.
אוקיי, אני אומר, הבעיה הגדולה זה שימוש בתרופות בלי מרשם, ולעשות את זה במטרה, כמו שהכתבת אמרה, במטרה להרגיש יותר טוב.
תגיד, אבל אנחנו יודעים באמת אם זאת מכת מדינה, הדבר הזה עכשיו.
אז הנה, זה הדבר המרכזי שאני רוצה לומר. אותי מאוד מפריע, אני בתור מדען מאוד מפריע לי, שהולכים ועושים כתבה כאשר לא לוקחים את הנתונים המדעיים, ומדברים עם מומחה כזה או מומחה אחר בעשרה ילדים או עשרות ילדים, ומזה עושים כתבה שמתוך הכתבה מלך ואמרה את זה במילים שלה, יש מגפה. אז ממש ממש לא כצעקתה, זו בעיה, הבעיה של השימוש בכדורים הוא לא מרשם לבעיה, אבל זה רחוק מאוד מלהיות מגפה. הנתונים המדעיים שלנו יש, זה שעד שנת 2019, עד פרוץ המגפה, השיעור של בני נוער בישראל שדיווחו על זה שהם לוקחים תרופות שלא ממרשם רופא מהסוגים שהיא מדברת עליהם, היה בערך 9%. עוד בערך 8% לקחו ריטלין. זה היה ערב פרוץ המגפה. במחקר הלאומי שעשינו במאי יוני יולי 2021, דהיינו שנה וחצי אחרי פרוץ המגפה, סוף שנת הלימודים הקודמת, שיעור התלמידים שדיווחו על זה שהם לוקחים כדורים בלי מרשם נשאר 9% בדיוק, וריטלין עלה ל-10.5%, כלומר זה 2% יותר גבוה של ריטלין. אבל בפירוש, עד לאותה נקודת זמן לא ראינו שום התפרצות גדולה. אנחנו כן רואים יותר אנשים שמגיעים למרכזי טיפול עם הבעיה הזו, ולכן כשמדברים עם פסיכיאטרים או עם אנשים שהאומנותם ועבודתם הם לעבוד עם אנשים פגועים, אתה רואה שם עלייה, אבל באוכלוסייה הכללית אתה לא רואה את העלייה הזו. זה כנראה אנשים מתת אוכלוסיות מאוד ספציפיות. התופעה היא בסביבות 10%. אגב, זה דבר...
10%, אני רוצה, אני מצטער שאני מפריע לך, 10% זה המון.
אני אומר, זה המון, אבל אם אתה קורא את הכתבה...
יש הרבה פעמים שהדברים, עד שהם מגיעים לממסד, כלומר אליכם, לוקח להם זמן, אמונה על הידותה של העיתונאית...
או, אל תכניס אותי לממסד, תעשי לי טובה.
לא, זו, אני מדבר על המחקר, טוב, בסדר.
זה מחקר אקדמי מדעי בינלאומי של ארגון הבריאות העולמי, שפשוט מנטר את הילדים הללו לאורך השנים.
אני מדבר עכשיו על המצב... הכוונה שלי בממסד הייתה בדיוק למה שאמרת, אוקיי, אז אני לא השתמשתי במילה נכונה. לפעמים בשטח, כשהעיתונאי הולך ועושה, והמונה על הידותה של העיתונאית, היא אפילו לא מהעיתון שלי, כן, שהיא מי דיברה עם השרות, ואם זה נמצא גם בשומרון וגם ברמת השרון, זה נושא שכדאי מאוד להתחיל לטפל בו ברצינות, כי כשאני תורר בבוקר ונמצא את עצמו במצב של ארצות הברית, ונתחיל ללכת לוויות, יהיה קצת מאוחר מדי, ואני מצטער שאני בפאניקה, יש לי ילדים.
אני ויכוח איתך, אני כל הזמן אומר, אנחנו גם דיברנו על זה שאתה תפל בזה כבר לפני כמה שנים, זה לא משהו חדש.
אוקיי.
אבל אם אני, היום אני קורא את הכתבה בתור אזרח מהשורה, הרושם שמתקבל זה שכל ילד שני במדינת ישראל מכור לכדורים. אז אני רק שם את הדברים על דיוקם, זה הכל.
כן.
עכשיו, זה בדיוק מה שאתה אמרת, 10% זה המון. 10% זה גם היה עד לפני המגפה, השילוב של הילדים שצרכו קנאביס. זה גם הרבה.
10% זה אומר 3 ילדים בכל כיתה לפחות.
משהו כזה, כן, כן.
טוב.
לא שזה מפוזר.
זה עולה? מה הגרף? מה המגמה?
במה? בקנאביס או בכדורים?
קנאביס, כדורים.
לא, קנאביס גם משהו.
אלכוהול.
תראו, מאז פרוץ המגפה ועד סוף שנת הלימודים הבאה, השימוש המופרז באלכוהול, דהיינו ההשתכרות והשתייה הבעייתית, ירדה מבערך 11% ל-5%.
וואלה.
והשימוש בקנאביס ירד גם הוא מ-11% ל-4%.
מעניין.
זה מעניין, אבל זה מאוד מדהיג, כי הירידה הזו משקפת שכל מרכזי הבילוי היו סגורים, ילדים לא יצאו לבלות, ומה שהניע עם עין את ההתנהגות של צריכת חומרים ממכרים, היה תפוסי הבילוי של בני הנוער, שהלכו יותר ויותר לכיוון של האלכוהול.
אבל זה בסדר, אז זה טוב.
הקורונה, אם לא, אז יפה, זה טוב עד עכשיו. מה, מה, מה הדבר שמדאיג אותי? זה שעכשיו, בתקופה שהילדים, האומיקרון קצת טרף לנו את הקלפים, אבל ברגע שהילדים מתחילים לחזור למסגרות, מפחיד אותי שהם יחזרו בצורת בומרנג לדפוסי הבילוי הללו, ואפילו יחמירו אותם, אלא אם כן אנחנו נסכים.
זה לא בומרנג, זה בומבנג.
ולעזור להם לפתח אלטרנטיבות.
טוב, אנחנו צריכים לסיים, בן.
טוב, סליחה.
יוסי הראל, פרופסור יוסי הראל פיש, הקרדיטים, רגע, מחפש, שנייה, קרדיטים, סאר פלסנר. אתה יודע שיוסי ואני קרובי משפחה? אתה יודע, יוסי, שאנחנו קרובי משפחה?
אנחנו נפגשנו בבת מצווה.
נכון, האישה שלי, בן דוד שלה, אישה שלו, דוד שלה זה יוסי.
ויוסי, אתה אומר, אתה רוצה להגיד לי שאתה גם מתפאר בזה?
אני מאוד מתפאר בזה. יש לי חברים מכל גווני הקשת.
טוב, אז עכשיו יש לך גם אחד בישראל השנייה.
אפילו במשפחה הגרעינית שלי יש לנו אנשים מכל חברי הקשת.
תגיד, ואתם מודעים לזה שאינון הוא מישראל השנייה? הוא מייצג את ישראל השנייה.
טוב, יוסי, תודה.
חבר'ה, שיהיה יום מקסים ורגוע, ואפשר להשפיע על הכיף במקום לחפש כיף תחת ההשפעה.
יפה.
צודק.
תודה. ביי. חזרנו עם אמיר בניון ותבוא. שיר שאני אוהב, את המילים גם.
כן.
עומד בשער.
שמעתי שאתה חוזרת כל הדרך, ראיתי מלאכים עורכים שולחן לבן המלך, גם ראיתי סולם געגועים יורדים ועולים, שמעתי רוחות שמלטפות את העלים, ראיתי אותך, זה לא חזיון תעתועים. הכוכבים והירח מרקדים, גם הם יודעים בחזרה להתגלגל, שמעתי שהשמש היא בעצם צל, ראיתי מגדל מזדעזע
טוב, התאורה השתנתה משהו? מה?
אריק המיתולוגי הגיע לפה אתמול עם פרוז'קטור וסטנד. החליטו להפוך, אמרו, לא יכול להיות שאחד יהיה יפה ואחד יהיה לא כזה יפה.
הבנתי אותך.
אז עובדים על הלוק שלי.
טוב, אתה צריך שמכור את השטח פרסום מאחוריך שם.
תגיד, אתה חושב שסלקובניק לא אמר לי את זה? והוא דפק לי מאחור השלט של כאילו איקאה בצהוב, אמרתי לו, הכל רק לא צהוב.
לא, לא, אנחנו נשים שם משהו של ביבי, תחזור. תעבור.
אני מדי פעם משדר עם חוצה שתחזור, אתה שם לב לזה?
יפה.
יש לי חוצה. מה נעשה בלעדיו?
הסכם שלום עם הציבות, כל הצלילים יהיו לשיר אחד פשוט.
שר פנסנר ומלי בנימין עבורכיו מפיקים, מאי לויטין ויציק אהרון אחראים על השידור. רעות מתיתיהו ארגון, אופרי גלייך, מנרון שיין, עורכי הדיגיטל. חברים, תודה לכולכם על כל השבוע. תודה, בן. אנחנו ניפגש ביום ראשון בשעה 9, שיהיה לכם גוד שבס ו... כל טוב. ביי.
ביי.